אם אפשר התייחסות בפתיח על המצב של עם ישראל.
המצב של עם ישראל לצערנו לאורך ההיסטוריה של הגלות, מאז חורבן בית ראשון וגם בית שני, ראינו הרבה צרות וראינו הרבה גזרות, והיו חבלי משיח. ונזכור את דברי הגמרא, הגמרא מדהימה, הגמרא אומרת ששלוש גזרות, שלוש תקופות קשות יש בעם ישראל. אחד זה האבות לקחו, שליש לקחו האבות עליהם, אברהם אבינו בכבשן האש וכל היסורים שעבר, יצחק אבינו, יעקב אבינו את כל הגלויות והפחד והאימה עם עשה ועם לבן ועם כל הצרות וירידה למצרים. אחר כך אומרת הגמרא דור החורבן, והשליש זה הדור, דור החורבן קורא לו דור של שמד, והשליש זה הדור שלנו, חבלי משיח. יוצא שאנחנו נמצאים בדוגמת התקופה הקשה שעברה עם על האבות, עם על חורבן בית ראשון ושני. גם אז היה תקופות של חגים, וגם בחגים קרו מה שקרו. ואבונותינו הרבים, יהי רצון שלא יקרה עוד. ואנחנו צריכים לדעת שזה חלק מחבלי משיח, שחבלי משיח שהם באים, ודת המשיח זה לא בדבר שמה בכך, זה לא פתאום יורד, יורדים סוכריות מן השמיים. זה חבלי המשיח באים לאותת לנו לשוב בתשובה, וגם לאותת לנו מי יזכה להישאר ולחיות בזמן המשיח. אז כמה שאנחנו נוסיף עבודת השם, כמה שנוסיף תשובה, כמה שנוסיף מעשים טובים, צדקות, חסדים, נוותר קצת על תענוגי העולם הזה. חג הפסח הזה צריך להיות יותר יראים, להקפיד, אם זה בכשרות, אם זה בעבודת השם, אם זה בקדושת ימי חול המועד, אם זה להימנע ככל האפשר מכל מיני מסיבות מיותרות. עושים לך איזה אירוע וכתוב שהאירוע מאובטח, מי ביקש לעשות את האירוע? אם יש חתונה או שמחה או בר מצווה, כן, יש בזה מצווה, אבל לעשות איזה אירועים וכל מיני כינוסים של תענוגים בימים כאלה, ודאי שצריך להימנע. לכן אלה ימים, לא ימים קלים, ימים קשים. אז זה שזה בא פסח, זה קצת מגביר את העניין, כי כך כותב רבי שמעון לוי בספרו כתם פז על הזוהר הקדוש, שבכל שנה ושנה בימי ניסן דנים בשמיים אם לגאול את ישראל באותה השנה. אז ודאי שגם השנה בפסח הזה יותר ויותר, כתוצאה מחבלי משיח וכתוצאה מזה שנוספו כבר אי אפשר לספור את ההרוגים, אנחנו עברנו את ה-360 ואולי 370 הרוגים, אם של אתמול ושל היום, אני חושב שכבר הגענו או עברנו את ה-370 הרוגים באינטיפאדה הזאת. אז כל הנשמות האלה, כל הנרצחים האלה, השרופים, המרוסקים, אני לא יודע כבר איך לכנות את המיטה שלהם, מתו בארבע מיטות בית דין, בוודאי שנשמותיהם זועקות לשמיים, בוודאי שהם מתפללים ומבקשים רחמים עלינו, ובשמיים מתעוררים הרחמים, אבל מידת הדין מעכבת, כמו שהגמרא אומרת. לא חושבים שהגאולה הזה הולך ככה, יש משפט למעלה, במשפט דנים אם ראויים להיגאל או לא, ולא רק אם ראויים להיגאל או לא, אלא מי יזכה להיות בגאולה ומי חס ושלום לא. וכל אחד מאיתנו באמת צריך לעשות חשבון נפש ולחרוד את החרדה האישית שלו, והחרדה תהיה בכיוון חיובי, בכיוון של תוספת מצוות, תוספת ביטחון בקדוש ברוך הוא. חלילה לא להישבר, חלילה לא להביא מורך בלב. אדם יצא לשוק כשהוא צריך לצאת לשוק, וכשזה מיותר אז הוא לא יצא לשוק, ולשמור את עצמנו ולהתפלל הרבה הרבה על כולם, על כל עם ישראל, על כל היהודים שבארץ ובחוץ לארץ, שישובו בתשובה, וגם שישובו בשלום לבתיהם, שלא יירא להם שום נזק ושום אויב לא יוכל להם, ושום מתנקל ומחבל לא יוכל לפגוע בהם, ושכולם יהיו בריאים ושלמים לעבודתו יתברך, בלי צער, בלי נזק, בלי תקלה, בלי חבלה, בלי אסון, שלא ישמע שוד ושבר בגבולנו.
אמן.
יהיה רק ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון בהנחה. ובהזדמנות הזאת נאחל רפואה שלמה לכל הפצועים כולם.
אמן.
מכל הפיגועים.
אמן.
וגם ננחם את המשפחות השחולות, שהשם ירפא אותם מאבלם, ויזכו לחיים טובים, יזכו לראות בקרוב את יקיריהם בתחיית המתים, עין בעין יראו בשוב השם ציון.
אמן. כבוד הרב, ברשות הרב, לפני שנעבור למאזין הראשון, יש פה רשימה של מספר פצועים או חולים שמבקשים רפואה שלמה. רפאל מסעוד בן אסתר, שרה נוסרת בת מרים, אילה בת רחל, רחל בת חנה, גד בן בן ברכה שנפצע היום קשה בפיגוע וזקוק לרחמי שמיים, אליהו יהודה אריה בן רבקה, שעוד מעט נשמע פרטים עליו, רפאל לבנה בת סעודה פורטונה, ומתן חיים בן זהבה ורחל בת שרה.
כולם הקדוש ברוך הוא ירחם עליהם, ירפא לכל גופם.
אמן.
ויציל אותם מכל חולי ומכל מחלה, מכל איסורים, בנס ויגון ואנחה, ויזכו לחיים טובים ומאושרים.
אמן.
ולהחלמה מהירה, בריאה ושלמה בתוך שאר כל חולי עמו בית ישראל.
אמן, כן יהי רצון. ברשות הרב נעבור למאזין הראשון. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב. מדבר תושב רמות.
סליחה?
מדבר מנחם תושב רמות.
כן.
רציתי להודות על התוכנית הנפלאה, על המנחה היקר שמנחה את התוכנית בטוב טעם ודעת. רציתי לבקש מכבוד הרב שליטה לדבר קצת, במיוחד בימי בין הזמנים, על ענייני זהירות בדרכים, בחורים שיוצאים, יש כאלה שיוצאים לטיולים בתקופה הזאת או משהו כזה, וכמה זה חשוב לעורר על העניין של זהירות בדרכים, שלא ייקחו טרמפים, ולבקש להזכיר לברכה מכבוד הרב שהתפלל על בחור מישיבת חברון,
אילוי
מיוחד במינו.
מה שמו?
שקוראים לו אליהו יהודה אריה בן רבקה.
אליהו יהודה אריה בן רבקה.
שהוא נין של רב אריה לוין, הוא קרוי על שמו. היום זה יום פטירתו.
היום יום פטירתו, כן.
הצדיק הירושלמי.
אני זכיתי להיות בהלווייתו, זה היה גם יום שישי.
כן.
הפטירה וההלוויה הייתה ביום שישי. אז מה, הנין?
הוא הנין של רב אריה, קרוי על שמו. הוא נפצע בתאונת דרכים, הוא כבר בדיוק לפני שישה שבועות. הוא שוכב בלי הכרה בבית חולים. מעניין לציין שהבחורים, החברים שלו, כל כך מסורים לו בצורה נפלאה, שנמצאים איתו לילה-לילה, יושבים שם ולומדים לידו, וממש הצוות הרפואי וכל האנשים שם מתפעלים על המסירות העצומה ועל ההתמדה בתורה, יושבים ולומדים כל הלילה, יום-יום. וזה דבר בפני עצמו שראוי לציין. אם הרב יוכל לברך שבאמת יקום, שיהיה בריא וחזק כמו שהיה כבתחילה, שימשיך להיות תלמיד חכם גדול.
אני אברך שבזכות תפילת רבים, בזכות דברי תורה ודברי ההתעוררות, וכידוע שליל שישי בשבוע זה לילה של תפילה ושעת רצון ותיקון המעשים ותשובה, והרבה מעלות יש בלילה שכזו, כמו שמובא בזוהר, והשלה העריך בזה מאוד מאוד במעלת הלילה הזאת היקרה. כל חמישי בלילה, שזה ליל שישי, שזה תיקון היסוד, הרבה מעלות גדולות נאמרו ונזכרו לגבי הלילה הזאת. אז יש גם לימוד תורה של רבים כעת, ששומעים דברי תורה ושדברי התחזקות ודברי אמונה וביטחון בשם יתברך, ובוודאי שזה מוסיף ונותן כוח ומוסיף חוכמה, תבונה ודעת. זה דבר נפלא מאוד. יהי רצון שבזכות זה השם יתברך שלח דברו וירפאהו וימלא את משחיתותם, וישלח לו רפואה שלמה בתוך שאר כל חולי עמו ישראל. עכשיו לגבי עצם השאלה שהעלית, העלית השאלה מאוד נכבדה. היא לא שייכת דווקא לימי בין הזמנים, האמת היא שייכת לכל ימות השנה כולה. שערנו, אנחנו, אני מדבר על אנחנו בני התורה שחופשים ספסלי בתי המדרש, אנחנו חושבים שאנחנו פצועים מהנושאים האלה של זהירות בדרכים ושל ענייני הדרך ארץ וכדומה, ולצערנו זה לא מספיק חזק והדר אל התודעה. כבר אמרו רבותינו שזה אחד מהדברים שצריכים חיזוק, זה דרך ארץ, תורה, מצוות, תפילה ודרך ארץ. אלה ארבעה דברים שרבותינו אמנו אותם שהם צריכים חיזוק. אז אם רבותינו בתקופת התנאים אמרו כן, על אחת כמה וכמה אנחנו בתקופתנו נמנה ונאמר שכמה צריך להיזהר בעניין של דרך ארץ. וחלק מהדרך ארץ זה שמירת ההופעה של האדם, איפה הוא הולך, מה הוא עושה בדרך, לאן, איפה הוא עומד, עם מי הוא נוסע, עם מי הוא מסב בנסיעה. זה תופעה קשה מאוד מאוד לראות. אני לא רוצה לקטרג ולא רוצה להטיל דופי או לעשות הכללות, אבל אנחנו לצערנו ולבושתנו רואים בפתחי הערים ובצידי הכבישים, והיום זה כבר הם גולשים לתוך הרמזורים ולתוך החניות ולתוך כל אזור שיש שם אספלט, אז אתה רואה שמתנפלים שם בני נוער צעירים או אברכים לפעמים עם התלבושת החרדית, וזה בולט מאוד לעין, והרואים תמהים ולא מבינים מה קורה פה, ומתנפלים על הרכבים ונכנסים מפה ומשם, ולא אכפת להם מי בעל הרכב. יכול להיות שזה מחופש אחד, יכול להיות שזה איזה גורם עוין, יכול להיות שזה אדם לא כשר, ולא אכפת להם, העיקר רכב על גלגלים שנוסע. הם ייכנסו לתוכו בכל מחיר, במסירות נפש. לפעמים זה מזכיר לי, להבדיל את הצפרדעים, איך שקפצו לתוך התנורים במצרים. זה לא זה, צריך לדעת, הבן ישיבה צריך לדעת את מקומו. כי היא הדעת שבירושלים היו מסיבים לסעודה, אלא אם כן היו יודעים מי מסב עמהם. על אחת כמה וכמה שאדם נוסע מחוץ לעיר, יכול להיות שימצא איזה גורם עוין, יכול להיות שזה גורם עוין מבחינה ביטחונית, מבחינה רוחנית, שזה הרבה יותר מסוכן. יכול להיות לפעמים איזה מישהו שיטיל בו איזה ערס, או איזה דברי כפירה, או איזה דברי שחיתות, דברי הבל. איזה רדיו הוא שומע? מה הוא עושה בדרך? עם מי אתה נוסע? איך אתה מפקד את חייך וגורלך ביד אדם כזה, שאתה לא יודע מי הוא ומה הוא? וגם אם אתה רואה שיש בחזות חרדית, איפה אתה יודע שהוא אדם חרדי? איפה אתה יודע שהוא כן? זאת ועוד, מי יתיר לך לעמוד בצדי הרחוב? לסכן את חייך, לעמוד בתוך כביש. לפעמים לחסום את הדרך בפני אנשים. לפעמים יש אנשים שרוצים את הפרטיות שלהם, או שיש להם משוחח עם איזה מישהו, דברים שהם לא רוצים שאחרים ישמעו. למה אתם מתנפלים עליהם? למה אתם נכנסים לתוך תחומם וגבולם? זאת ועוד, מי יתיר לעמוד בצדי הרחובות ולראות את הפריצות? העיקה דרכה אחרינה רשע הוא, כך גמרא מפורשת. זה נורא והיום, אני לא יודע איך הם מתירים לעצמם. זאת ועוד, בטרמפיאדות האלה שהם עומדים שם גם אנשים לא קשרים, פעמים אנשים שאינם בני ברית. היום ארץ ישראל משופעת גויים, שלמעלה כמעט 3 מיליון גויים נמצאים בתוך הארץ שלנו, כל בליל. יש בין 0.5 מיליון למיליון פועלים זרים נמצאים בתוך הארץ הזאת. מחוץ לפלסטינאים ושאר מיני גזעים ועדות שבאו לכאן ונמצאים בתוך הארץ. בכל כביש ובכל רחוב אתה יכול לפגוש אותם על ימין ועל שמאל. איך אפשר להפקיר ככה את גורל חיינו? עד שבחור ישיבה גדל, עד שהוא מגיע לאן שהוא מגיע, כמה עמל וכמה יזע ודם ההורים שלו השקיעו בו, והגיע לאן שהגיע, הוא הולך ועומד לו שם באיזה לעצור טרנט, מה קרה? יש אוטובוסים של אגד יסיעו אותך, או לא של אגד, יש קו מהדרין או כל קו אחר, או כל רכב מאורגן שנוסע בצורה מתוקנת, טובה, ולא איזה טרמפ שיוריד אותך מיודע באיזה כביש ומשם עוד פעם לכביש אחר. ואחר כך אנחנו צועקים על תאונות דרכים, אנחנו צועקים עם חס ושלום חטיפות וכדומה וכל מיני דברים כאלה. אני לא רוצה לתת רעיונות, מספיק רעיונות יש להם לגורמים מעיינים שמסביב. אז נפש אחת של יהודי כמה היא יקרה? לא אמרה הגמרא לעולם יתפלל אדם קודם שיחלה, שאם יחלה זה קשה מאוד, להתפלל על חולה לרפות אותו כמה זה קשה. הרבה יותר קל להתפלל על האדם שלא יהיה חולה. אז האדם צריך לעשות כל ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שלא יגיע למצב של סכנה, בפרט במצב כזה שאתה רואה כל הארץ עם מלחמה. היום אין מטר בארץ ישראל שאין שם סכנה. היום לצאת לדרך זה בהזכת סכנה. בפירוש, אני מכיר הרבה יהודים טובים, וכך ראוי לעשות, שיוצאים בבוקר מהבית, אומרים תפילת הדרך גם בתוך העיר. היום החזק סכנה גם בתוך העיר, אבל לא עם ברכה, בלי שם ומלכות כמובן. אומרים, יהי רצון מלפניך, מזכירים שם שמיים, שם אלוקנו ולוקי אבותינו, שתוליכן לשלום, וחותמים, ברוך שומע תפילה, גם בתוך העיר, כי היום הסכנה נמצאת בכל פינה, בכל רחוב, בכל אזור, אין מקום שהוא לא מסוכן. אנחנו, כל יום שאדם חוזר הביתה, מגיע הביתה לשלום, ואומר כי עד שמה שעל המיטה, כמה תודה צריך להודות לבורא העולמים, שהחיה אותו, ועבר את היום הזה לשלום. אם הגמרא אמרה, נכנס לקרח, צריך להתפלל. וכשיוצא מהקרח, זאת אומרת, מי שבא לאיזה עיר, צריך להתפלל, ואחר שיוצא, צריך להודות, ולבקש, לבקש רחמים על להבא. היום בימינו, פי כמה וכמה, אם בזמנם היה לסתים, וכמה היה מצוי לסתים, מה זה לסתים? איזה שודד? אז היה אחד באלף, היה יוצא איזה שודד. היום בעוונותינו הרבים, אתה רואה על כל צעד ושעל, האדמה של ארץ ישראל רבויה כבר בדם של הנרצחים, דם של עם ישראל. וכמה פצועים, מסכנים הפצועים האלה, אנחנו מונים את ההרוגים, אבל את הפצועים אנחנו לא יודעים איזה מכה זו בשבילם, איזה פציעה איומה, איזה מצב נורא ואיום שאתה לא יודע. הם סוחבים את לא רק את הטראומה, אני מדבר את הפציעה עצמה לכל ימי חייהם. אז לבוא ולהפקיר כך את החיים, ודאי שצריך זהירות, צריך הרבה חשבון, צריך הרבה מחשבה, והלוואי שהדברים שדיברנו ייפלו על אוזניים קשובות, שישמרו את עצמם ויצילו את עצמם מכל פגע.
אם הרב יכול לעודד את הלימוד של הבחורים בין הזמנים?
ברוך השם, אני חייב לומר, אני הייתי השבוע הזה בכמה ישיבות בין הזמנים בארץ. אני נדהם מהעוצמה של התורה היום, ברוך השם, כן ירבו, בלי עין הרע, בן פורת יוסף עליהם, לראות מאות רבות, אני לא מגזים, מאות רבות של אברכים, בחורי חמד, יושבים ועוסקים בתורה, ולומדים תורה יומם ולילה, ממש תורתו יגיע יומם ולילה. יש הרבה כאלה שבכלל אצלם אתה לא רואה בין הזמנים בכלל. יברכו כל היוזמים, המסייעים, המחזיקים, הלומדים, וגם הנשים ששולחות את הבעלים שלהם ללכת וללמוד תורה בימים שכאלה. זה הדבר שאנחנו נחוצים וזקוקים לו כאוויר לנשימה. הרי בזכות זה אנחנו חיים, לולא התורה היינו חס ושלום עבודים מזמן. הרי מה מחזיק אותנו כעם ישראל, כעם פה בארץ הקדושה? התורה הקדושה. לולא התורה הקדושה לא היינו יכולים להתקיים כלל. אם לא בריתי יום ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אז דווקא בימים כאלה, בימים שלפני חג הפסח, שאנשים בדרך כלל באופן טבעי תרודים בהכנות לקראת החג, אם בקניות, אם בעבודות, אם בכל מיני דברים אחרים, ואנשים יושבים ועוסקים בתורה, זה דבר גדול מאוד, זה עושה רושם גדול בשמיים, בפרט הימים האלה, אלה 12 יום הראשונים של ניסן. בזוהר הקדוש כתוב, אלמלא הקריבו הנשיאים הקורבנות שלהם, לא יכול היה העולם, היום אנחנו מבינים כמה הזוהר הוא אקטואלי, לא היה יכול העולם להתקיים מבני ישמעאל. כי יש לו 12 נשיאים, הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ישמעאל שמעתיך, אז 12 נשיאים לאומותם, יש לו 12 נשיאים, היום יש להם הרבה יותר, למעלה מ-30-40 מדינות מוסלמיות בעולם יש. ואתה רואה שהם שולטים, מה שהם רוצים הם עושים. אם לא היה, היה 12 יום האלה של ימי ניסן, שלכן אנחנו לא אומרים בהם תחנון, בגלל זה כל חודש ניסן לא אומרים תחנון, אז לא היה יכול העולם להתקיים חס ושלום. אז רואים כמה הימים האלה קדושים וטהורים, ולכן אשרי אלה שיושבים ועוסקים בתורה, ורבים אני יודע שלומדים עד יום שני, זה כל כך נפלא שיוצא גם יום י"ב בניסן, שהוא יום היום העיקרי, יום האחרון של הימים האלה, דבר גדול מאוד.
תזכו למצוות כבוד הרב.
תודה רבה.
תודה למאזין.
תודה לך.
לפני למאזין נוסף, שלום.
שלום.
שלום לך.
שלום כבוד הרב. רציתי אמורים מאוד לדבר על התוכנית. כבוד הרב, על מה שהרב יוזם תמיד והמגיש, וגם התנאים העיקרים שעושים עבודת קודש. יש לי שאלה בקשר למצות רכות בפסח. דיברתי עם שתי אנשים ויש פה דברים שמצדדים, אומרים שתמיד בהרבה מקומות בארצות המזרח סמכו על זה, וזה היה תמיד טוב, ויש אפילו רבנים, המען עובדיה שיחיה, הרב סומך על זה, הרבה סומכים על זה כתחילה. ויש כאלה אומרים שתשמע, תעזור מה אומרים, תפתח תראה שהרבה בפנים, בפנים זה לא אפילו.
שהרבה, אני לא שומע.
הוא אומר שיכול להיות כמה פעמים שאפשר לפתוח מצע רכה ולמצוא בפנים שזה לא אפוי, ואם כן השמה הספק הוא הרבה הרבה יותר מצוי מאשר מצות רגיל קשות. אז האם כדאי להסתמך על
זה? בוא אני אסביר לך ידידי. קודם כל אלה שמערערים בכלל לא מחילה מכבודם, לא הבינו ולא ידעו את שלשלת הדורות. ידוע שחלק גדול מלימוד התורה זה קבלה לקבל מהזקדים, והפסוק אמר שעל אביך ויגד לך זקדך ויום הולך, ואמרו רבותינו גדול שימושה יותר בלימודה. רוב המפרשים מסבירים גדול שימושה של תורה אין הכוונה להגיש כוס תה או מניפה לרב, שגם זה ודאי דבר גדול, אבל עיקר השימוש זה לשבת ליד הרב ולראות מעשה רב איך הוא נוהג. בוא אגיד לך ידידי, יש טעות אצל הרבה וגם מבני אשכנז שחושבים שכאילו זה היה מנהג עדות המזרח. לא נכון, גם האשכנזים נהגו במנהג המצות הללו, ואני אגיד לך יותר מזה, גם בירושלים רבני אשכנז של ירושלים היו אוכלים מצות עבות קצת, זאת אומרת יותר עבות מהמצות האלה, ויש כאלה שהיו עופים גם בימי החג עצמו כל יום ויום. ידוע היה בירושלים, עד ימינו אנו שהיינו ילדים קטנים היינו הולכים לראות בשכונת התימנים מה שנקרא שערי פינה בירושלים, שסמוך למאה שערים, היינו רואים את הנשים התימניות ממש איך שהמשנה אומרת כתפת אישה אישה, היינו רואים איך שהם עושות את הלשות, את הבצק באיזו זריזות עצומה בחול המועד עצמו, ולא נשאר שום פירור, ועופות את זה תוך 5 דקות, לא חי רגעים, ועושות כמה שנקרא פיתות. אי אפשר לומר שזה לא אפוי, וכי הלחם שאנחנו אוכלים במשך השבוע אתה תקרא לו לא אפוי? הרי הרמב"ן נתן גדר והגמרא נתנה גדר, אנחנו לא יכולים בהלכה לזרוק דברים סיסמאות באוויר. יש דברים שהם לכל דבר צריך להביא קבלות, שמישהו מערער ומוציא חס ושלום לעז על איזה דבר, חייב להביא ראייה לדבריו. הרמב״ם כתב מה גדר של עיסה שהיא נאפת, אם קרמו פניה שאתה מושך אותה לא יוצאים חוטים מהעיסה, זה נקרא אפוי. בכי לחם של ברמן אתה תקרא לזה לא אפוי? בכי לחם אנג'ל או כל לחם אחר או כל פיטה שאתה אוכל במשך השבוע, גם אם היא לא בצבע חום, נשארה חצי לבן, לבנה, צבע בז', מישהו יבוא מישהו בעולם ויגיד שהפיטה הזו לא נאפתה? אפילו שהייתה רק 20 שניות בתוך האש, בתוך התנור, קרמו פניה, ושאתה מוציא אותה מהתנור אתה קורע אותה ואתה רואה שלא נמשכים חוטים, זה נקרא אפוי. ריבונו של עולם יש עליך מפורשת, זה לא איזה דמיון או מישהו יבוא ימציא איזה הזיה. ההלכה היא לא בשמיים, ההלכה היא פה בארץ, ואין הדיין אלא מה שעיניו רואות. זאת ועוד, גם ראינו שכך נהגו כל אבותינו וכל רבותינו הקדושים והטהורים, וגם רבני אשכנז, אני שאלתי רבנים אשכנזים, אמרו לי שגם בחוץ לארץ יש מדינות שנהגו בזה ויש מדינות שלא נהגו בזה, גם בארצות אשכנז, אבל הספרדים כולם נהגו בזה. האם חלילה לבוא ולומר שזה לא אפוא? למה זה לא נאפה? זה עומד כמה דקות טובות בתוך התנור. מה זה עושה בתוך התנור? הוא מסתכל על השמש, הוא קורא שם עיתון חס ושלום, הוא נאפה, הוא נשרף באש ונאפה. מה זה גדר של אפייה? גדר של אפייה שלא נמשכים ממנה חוטים, זה פשוט אין בזה שום פקפוק. מצא שהתקפלה שם אנחנו חוששים, אז אנחנו חותכים את המקום של הקיפול ומשליחים אותו לאש ושורפים אותו, אבל איפה שלא התקפל זה מותר. יש אדם מיוחד שעומד שם ובודק את המצות, כמו בכל מקום, כמו בכל מאפייה מסודרת ומתוקנת. אז לכן חס ושלום לחשוש, להפך, יש בזה אני יודעתי יותר טעם לחג, ככה אנשים יותר קל להם לאכול את הכזיתות. כך גם הכזית היא נראית יותר מול העין, הרי במצה כזו יש בין 5 ל-6 כזיתות. זאת אומרת, הרי אומר, תחשב לכל אדם שצריך לאכול מקסימום 5 כזיתות בליל הסדר, 2 כזיתות בראשונה, עוד כזית אחת בכורך, ועוד 2 כזיתות לחומרה באפיקומן, או להידור מצפה באפיקומן, הרי ביחד עם 5 כזיתות. אז אלה החמש כזה עיתות האלה, הנה יש לך מצה אחת לנפש. אז כך זה קל החשבון, וגם האכילה שלה יותר קלה, והאפייה שלה משובחת, זה נאפה בתוך תנור. גם עליבא דלחתא, זה ברכת המוציא לכולי עלמא. נכון שבפסח אנחנו מברכים גם על מצות שהם רקיקים דקים, אנחנו מברכים המוציא, כי זה הלחם שיש לנו פשוט לכתחילה, וזה ברכת תלת ידיים וברכת המזון ולכתחילה. אבל זה עיקר הלחם. וגם איך אפשר לעשות את החיתוך של הדלת ובב, הרי מה שכתוב רבנו ארי כתב. אז מה, וכי רבנו ארי לא ידע שמצעבה אי אפשר, לא ידע את הדברים האלה? וכי כל הדורות, כל המאות שנים, תקרא את הרמב"ן, מה כותב הרמב"ן, איך היו אופים את הבצק, ושם מפורש שבזמן הרמב"ן היו אופים מצות אבות. וכך תמצא לכל אורך ההיסטוריה, לכל אורך הזה, גם בזמן הראש באשכנז היו אופים מצות אבות. ועוד יש ראיות בלי סוף בפוסקים. לכן זה שאתה רואה שעשו מצות דקות מפני שתקנו תקנה אצל הציבור, שלא כולם בקיאים היו באפייה, במלאכת האפייה, והרבה היו עושים חבורות קבוצות ביניהם ואופים, אז חששו שמא לא יאפה כהוגן, או שלא יספיק, מצד אחד יאפה, מצד שני נשאר בצק. אז אמרו להם, תשמעו, תעשו מצות דקות, וגם ככה יהיה השמירה שלהם יותר קלה, כי גם לא רצו לאפות בתוך החג. ואז אם זה תופה מצב, אז יעלה עובש. אז מה עשו? עשו מצות דקות. גם בארצות המזרח היו נמנעים מלאפות בחג עצמו. אז היו אופים בערב החג, אופים מצות דקות לשאר הימים, ומצות אבות ליום, יומיים הראשון, ליומיים הראשונים. היו בחוץ לארץ עושים שני ימים טובים של גלויות. אז בשתי הלילות היו אוכלים מצות אבות. לכן ודאי שאין כאן שום צד של פקפוק, ולהפך, גם האשכנזים היו נוהגים בדור שעבר, ואכול גם את המצות האבות, ואכלו ענבים ויסבר. תודה רבה.
עוד הרב? כבוד הרב?
כן.
נשאלה שאלה על ידי אחד מהמאזינים, בעקבות גל הפיגועים הרצחני הזה של כל המתאבדים המטופשים האלה והנבלות האלה שמבטיחים להם גן עדן וכו' וכו', האם כדי להפריך את כל הדעות הטיפשיות שלהם, האם מותר ליהודי לצורך העניין להשתמש בסיאנס כדי להעלות אותם ולהוכיח כבל עם ועולם שהם סובלים שם והם לא הועילו לעצמם שום דבר?
זה לא יעזור. אם זה היה עוזר היה מותר לעשות, אולי, אבל ודאי שזה לא יעזור. וגם אנחנו לא נחפש עצות איך למנוע את הדברים האלה. ודאי שאנחנו נחפש עצות להגן על עצמנו, כן, אבל עצות איך למנוע מהם, כי הרבה דרכים למקום. תראה מה אמר רבי חנינה בן תרדיון שעה שהוציאו אותו להורג. אז אמר לו, אם הוא רוצה שיוריד מעליו את הגזי צמר, אמר לו, אם אין אתה הורגני, הרבה אריות, דובים וזאבים יש לו לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אנחנו יהודים בני מאמינים שיודעים שמה שנגזר על האדם כך יהיה לו, ואם זה לא יהיה בפיגוע חס ושלום, זה יכול להיות בדבר אחר ויכול להיות אחרת. מה שאנחנו צריכים לעשות, ודאי שהאדם צריך לשמור את עצמו מכל משמר, מכל נזק או מכל חבלה או מכל לעמוד במקום סכנה או להיות נוכח במקום שאומרים שיש שם יותר סיכוי לפיגוע וכדומה, אבל מצד שני שלא יסמוך על תבונתו ועל חוכמתו ויחפש לו כל מיני דרכים. האמת שפעם דיברו שכך היה לפני שנת תפשין ח' אני יודע אם זה היה בהודו או במדינה אחרת, שגם כן היה אז פיגועי התאבדות, ומה שעשו, חיסלו את זה תוך חודש אחד, שעטפו את גביעותיהם של הרשעים האלה בתוך אור של חזיר, ונפסקו הפיגועים. פשוט מאוד, זו השיטה הכי בדוקה איתם, שהם יש להם אמונה שמי שנקבר עם אור של חזיר לא נכנס לגן עדן. זה לדעתי הדבר הכי טוב לעשות כדי למנוע מהם את זה. אם לפי השכל שלהם, צריך ללכת לפי השכל שלהם. אבל סיאנס או דבר כזה, זה לא יעזור כלום ולא יוסיף מאומה. מה גם שבסיאנס יש איסור, שהרבה פוסקים אומרים שזה איסור תאורייתא, שזה נקרא שואל אובי דאוני. אז לכן לא נוכל להתיר את זה, אבל יש דרכים אחרות שאפשר יהיה להתיר איך לפתור את הבעיה. השאלה אם כאן במדינה או אמריקאים או הממשלה שלנו מעוניינת לפתור את הבעיה, או ש... אף אחד לא יודע מה מסתתר. איך אמר פעם ראש הממשלה, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. אז זה אומר דורשני, שמרחם עלינו. שהקדוש ברוך הוא ייקח את ההנהגה של עמו ויראה את הנהגתו לעיני כל. הוא ודאי שהוא מנהיג את העולם, אבל הוא כעת מנהיג אותו בהסתר, יהי רצון שינהיג אותו בגלוי, ותגלה ותראה מלכותו עלינו.
אמן, כן יהי רצון.
כן.
כבוד הרב, אישה שקרובה ללידה בשעה טובה, שואלת מה עליה להתכונן לכבוד השבת קודש, ומה מותר לה יהיה לעשות בשבת, מה אסור לה, כגון הזמנת אמבולנס, טלפון לגבי הבעל וכו'.
הכנה ללידה לאישה לשבת, יש דברים ידועים, שאת כל המסמכים, תעודות הזהות, הביקורת, כרטיסי הביקורת, נערות ההפנייה והבדיקות וסוגי הדם וכל הפרטים של בני הזוג וההיסטוריה של הלידה שלה, הכל צריך להיות רשום על דף או על פתק או בכרטיס. בדרך כלל אם היא נרשמה מראש בבית החולים, אני לא יודע איך הפרוצדורות בדיוק היום, אבל אם היא רשומה אז היא שמה כבר את כל הפרטים שלה, ואז בבואה לבית היולדות, למקום הלידה, אז בוודאי שתמסור את הפרטים וכתובים כמו שהם. ואגב, זה גם כל מי שנזקק לטיפול רפואי לא יבוא ולא יהיה בשבת באיזה מרפאה וכדומה. אז עדיף שהוא לא יאמר מאשר יאמר, עדיף שיקח איתו איזה תעודה שמופיעים בתוך התעודה כל הפרטים, ואז לא יצטרך לומר את זה בעצמו, אלא ימסור את התעודה לאותו שרושם. כי כידוע, הם לא נותנים שום טיפול ולא מקבלים שום חולה בלי לקבל את הפרטים שלו. אז לכן עדיף שיקח איתו את הפרטים, ואז פרטים שהם ישאלו כבר ולא יהיו רשומים, הוא רשאי לענות, אבל הוא לא חייב לסתוק, כי אחרת לא ייתנו לו טיפול, יעניקו לו טיפול. אז נחזור לשאלה של גבי היולדת. לגבי היולדת, אז אנחנו בהחלט מייעצים תמיד לנשים שהגיעו לסוף הריונם, לזמן שהוא פחות או יותר הזמן הגבולי של הלידה, להכין את עצמם כדבעי, אם זה חג ואם זה שבת, גם רכב שיהיה מוכן תחת ידם, או אם יש רכב באזור שנוהג אותו גוי עדיף, אם לא, אז אפילו בעלה או שכן או כל אדם אחר שיש לו רכב, אם לא, אז אפילו מונית או אמבולנס או כל כלי רכב אחר, ורשאי גם מישהו אחר ללוות אותה גם בשעת הנסיעה לבית החולים, כי יש חשש אם יתקפו את הצירים או שיקרה לה איזה מצב מסוים באמצע הדרך, ואז אם היא לבדה אז היא יכולה לבוא לידי בלבול וחלילה אולי סכנה. אז מותר שמישהו או מישהי ילוו אותה יחד כדי שיהיו לה לעזר גם ברכב. וגם יש מי שרוצה להגיד שעדיף שתהיה בבית חולים הקרוב יותר, אבל שוב, גם כאן אנחנו לא מטילים עליהם איסורים, כי יש אישה שמעדיפה בית חולים מסוים ודווקא שם זה ירגיע אותה, ויש לה איזה טראומה או סלידה מאיזה בית חולים מסוים, כל אחד יש לו את הנטיות שלו ואת המחשבות שלו. וראינו שרבותינו התירו גם להבדיל ליולדת צומה שאינה רואה בעיניה, שהיא טוענת תדיקו את האור, אז מדיקים את האור אפילו שאין צורך באור, אנחנו רואים, הכיוון כדי להרגיע אותה. אז מכאן למדו שכל דבר שהיולדת מבקשת שיש בו צורך, לא סתם מבקשת שנפעיל לה איזה כלי מכשיר שאין לו שום שייכות ללידה, אבל דבר שיש בו שייכות ללידה, אם במשרים אם בעקיפין, אנחנו נעשה את זה כדי שהיא תלד בנחת, כי אחד הדברים היא צריכה להיות רגועה בשעת הלידה, ואז שלא תבוא לי בסכנה, לא היא ולא אהובה. ואני אתפלל לקדוש ברוך הוא שכל היולדות יעברו את לידתם בשלום.
אמן, כן יהי רצון. ברשות הרב נעבור למאזין. ערב טוב.
כן, ערב טוב.
שלום לך.
כן. ערב טוב, כבוד הרב. מדבר יוסיף שמחון מקריית ים. אתה זוכר אותי.
שלום, שלום.
שלום וברכה.
כן.
תהילנו בריאז 120.
אמן.
כבוד הרב, אני רוצה לשאול משהו, אבל הקדמה קטנה לפני השאלה שכבוד הרב ידע החליף שוק איתה שאלה, בסדר?
סבות.
כן. כבוד הרב, לפני 18 שנים התחלתי ללמוד בספר הזוהר הקדוש, וגם ועל ידי כך גם ירדתי לפירוש השולם, וכל זה בתמימות, בלי שאני יודע שאני שהלימוד הזה הוא לימוד הקבלה. למדתי לבדי בכל לילה בלי שום הדרכה מאף רב, וכך הגעתי גם לכתבי אריזה לקדוש. בהתחלת הלימוד כל הבית שלי מיליתי אותו, כיסתי אותו בשמות הקודש בכל חדר וחדר, חוץ מחדר שינה כמובן. וכל זה בתמימות, אך ורק לאהבת השם ולקיים את הפסוק שיביתי אדוני לנגדי תמיד. כמובן התחילו הצערות ועברתי הרבה שורים קשים, כאבים בכל הפה, ניתוחים בסינוזיטים, שני ניתוחים בגרון, מחלת מעיים. הייתי צריך לקום
בלילה. שלחת לרמלה כמה מחלות. תשלח לרמלה ולעזה.
שלחתי הכל, כבוד הרב.
איך?
עוד מעט, שלחתי את הכל ברוך השם.
כן.
ועם כל זה, שהשעון מצלצל, שאני אקום בלילה ללמוד, היצר הרבה אומר לי, למה אתה צריך לקום? מתי תקום? יתחילו כאבי בטן. אני אומר לו, שהוא יישב לי שום, ושאני אקום. וברוך השם, עם כל זה,
והוא שמע בכל
זה, היו לי הרבה חלומות. חלומות טובים עם גדולי עולם שהודדו אותי, ועל ידי
תפילות. חלומות מתוך שינה או כשהתקמת?
לא, קמתי. הכאבים כשאני
קם. לא, חלומות מתי היו?
חלומות אחרי שאני חוזר ללמוד. אני נגיד למשל, הייתי קם ללמוד באחד וחצי עד ארבע וחצי, חוזר לישון איתה שעה וחצי, ככה שאני לא רזים בתפילה. והחלומות בבוקר אחרי שאני גומר את כל הלימוד והולך לישון איתה שעה וחצי.
כן,
כל החלומות היו, אם זה עם אריזה לקדוש פעמיים, שני לילות, יום אחרי זה, יום אחרי יום, עם בבא שלי, עם רבי יעקב וחצריים, עם גדולים. וגם סיפרתי לך חלום גדול שחלמתי בטלפון לבית, אם אתה זוכר. בקיצור, המחלות עברו, כאילו היו, כאילו לא היו. חזרתי ברוך השם עם בריאות טובה, כמו בן 30,
איך זה קרה?
איך
זה קרה? יש תקווה
לעם ישראל שלא
לאבד את התחילה. חמישה, איך זה קרה שנפסק הכל?
על ידי תפילות.
תפילות, כן.
מול שימות הקודש.
כן.
כי אני מדבר לקדוש ברוך הוא כמו בן לאבא. כל דבר אני הולך ואני שואל. ישב לעניין כבוד הרב.
כן.
גם את האוטו, כשקניתי, אמרתי, אבי לא אמרתי, אני הולך לקנות את האוטו עם טוב. שישמור לי אוטו שאני אקנה אותו, אם לא, לא. וכל אוטו שהלכתי לקנות התעכב. עצי, קניתי את האוטו, ששאלתי אותך אם אתה זוכר ששלחתי טוטו ביום שבת, וטוטו ששחקתי טוטו. כן, שאלתי אותך ואמרתי לי השור, ואחר כך למחורת בדיוק התקלקל לי האוטו ושילמתי 744 שקלים, ובאתי התקשרתי לך דרך הרדיו, ביקשתי סליחה ואמרתי לי, אתה רואה את השמד וכל לי, אני הולך תמיד אך ורק לפסק שלך. עכשיו ברוך השם קניתי אותו חדש. עכשיו באותו הראשון היה לי ככה, כתבתי על קלף קטן השם הקדוש עם ארבעה מילואים, היה לי באותו. עכשיו לאותו החדש קניתי אותו חדש גם כן בתפילות, בשאלה מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ידריך אותי מה לקנות. הכנתי בשבילו גם קלף בגודל מזוזה עם שימות הקודש. עכשיו,
בחוק ישראל, זה כל הסיפור כתוב לפניך או שאתה מדבר בעל פה?
הסיפור,
אתה יודעת כמה דפים נשאר עוד?
כן, לא, אני כבר גמרתי. עכשיו, כבוד הרב, בחוק לישראל של השבוע של יום שני במוסר כתוב על שימות הקודש שאסור להשתמש בשימות הקודש, וזה הדליק לי אור אדום. עכשיו אני לא הכנסתי את השם הקדוש שהכנתי בשביל האוטו החדש, עד שאני אשאל כבוד הרב. אני תמיד הולך, נוהג אך ורק לפי הפסק שלך, אם זה על ידי שאלות דרך הרדיו, ואם זה בטלפון, ואם זה בקלטה.
רבי יוסף, את שמות הקודש האלה, אתה מעתיק מספרים? מעתיק מספרים?
מהלימוד.
כן. ואתה מחליט איזה שם פתאום לרשום אותו.
נגיד למשל,
לא משנה.
מול, בחדר האוכל, זאת אומרת, בפינת האוכל, מולי, יש את השם הקדוש עם שם עין, בית סמך ג' מי כן. בן כל ברכה, אני מתכוון לשם.
כן.
וגם כן,
וברכב מה עושה שם קדוש? איפה אתה שם אותו?
עם מסגרת יפה, תלוי. עם מסגרת יפה, גם בחדר הגדול שלי של הספרים.
רגע, בתוך האוטו אתה שם
מטר על מטר.
סליחה רבי יוסף,
מטר על מטר כתוב הכל יפה משודר, וזה רק בהתחלת הלימוד, לא עכשיו, זה בהתחלת הלימוד לפני הרבה שנים. ואם אני עכשיו בא ורואה, ואני מתפלא איך בכלל יחלתי לתכנין את כל זה, אבל על יד זה אך ורק בתמימות.
עכשיו אתה שואל אותי לגבי
הקדוש ברוך
הוא, אתה שואל אותי לגבי הרכב.
כן, עכשיו לגבי הרכב, אם אני אכניס את השם הזה,
לא כדאי להכניס לתוך האוטו שם קדוש, כי רכב זה דבר שמשתמשים בו גם לחול, לענייני חולין. שמות הקודש, אם תסתכל, אנחנו לא נוהגים לתלות בבית. בדרך כלל שתולים שמות הקודש זה בבתי כנסת, כך נהגו אבותינו ואבות אבותינו, היו עושים ציור המנורה למנצח מגינות בצורת המנורה, ומסביבו כותבים כל מיני שמות הקודש. יש לזה מקור בכמה מקומות. מצאו ראיה לזה מאבו דרהם, רבי דוד אבו דרהם. הגאון חידה כתב שהיה מנהג באיטליה, שאם חס ושלום היה איזה גזירה שלא תבוא ולא תהיה על הציבור, ציירו לנצח מגינות בצורת המנורה בקלף, והניחו בתוך דלתות הארון מבפנים, שהספרי תורה יראו את הצורת למנצח. וככה פסקה המגפה. אז ראינו, יש מקור לכתיבת שמות הקודש רק במסגרות גדולות, קבועות בקיר, שלא יהיו נזרקות חס ושלום או מתגלגלות ממקום למקום, וגם לא יהיו זולות מדי שאדם יראה אותם בכל צעד ושעל, אלא רק במקומות קודש כמו בתי כנסת ובתי מדרש. ככה אנחנו ראינו וכך נהגו כל הדורות שלפנינו. בבית יכול להיות שבחדר שיש שם ספרים, או בחדר שאדם שם לומד תורה, מייחד אותו בעיקר לשימושי קודש, לא לשימושי חול. לא יושב שם לפטפט בתפוצי סרק, או חלילה שיחות חולין, או מתהלכים שם חשופים. זהו, אתה צריך לכן לזהר. אתה שאלת אותי זה כעת מעגלי היתר, שלא ישמעו אחרים כעת.
כן, נכון, כן.
אתה, אני יודע שמסתמה, אתה נזהר בקדושה ובטהרה.
כן, אני ניסיתי להתקשר אליך כבוד הרב, אבל הייתה לי המזכירה
בבית. בכל העולם לא כדאי שאנחנו נעשה את זה בתוך הבית. אולי בחדר הספרים, או חדר המיוחד ששם יושבים ולומדים תורה, אז שם כן. שם יש מקום שאם אדם יש לו למשל איזה מנורה ששיביתי השם עם כל מיני שמות הקודש, או כיוון שהוא רוצה את זה לשמירה כמו שיש כאלה נוהגים, אז נכון, רק יזהיר את בני ביתו שלא יתהלכו חצי ערומים או רבע ערומים מול המקום הזה, כמו שמול ספרי קודש אסור להיות ערומים או מול מזוזה, כך לגבי שמות הקודש. ואולי שם זה יותר חמור, שמות הקודש גם תלוי, יש שמות הקודש שאינם ממחקים ויש שמות הקודש שמותרים במחיקה, יש בזה דעות שונות ופוסקים, לא ניכנס לזה כרגע. ממילא גם לגבי הקדושה שלהם, בכל אופן שמות השם שאינם ממחקים צריך לנהוג בהם בקדושה, והוא עדיין לא רק שמות שם שאינם ממחקים, אלא גם כמו שם של אנה בכוח, על פי שיש פוסקים שטוענים שהוא נמחק, כך הביא גם רבנו יוסף חיים בבן יהוידע, נדמה לי על מסכת סוכה שם עם המעשה עם דוד המלך שכתב על חספה, אז הביא את הדין שאפשר למחוק שם של אנה בכוח, אבל בכל זאת לנהוג בו מנהג ביזיון אסור. אז למשל שמות כאלה ודומיהם, שכל מיני שמות שיש, אז צריך להיזהר לשים אותם רק בחדר אחד מיוחד בבית, ולא בכל יתר החדרים, כי בכל יתר החדרים מסתם יש שם אנשים, שם אנשים, לפעמים באים בני הבית, לפעמים באים אורחים, משוחחים ונוהגים קלות ראש, זה לא כל כך טוב. זה יכול לגרום חס ושלום אחד הגרמות של כל מיני דברים לא טובים. לכן כדאי לא להרבות בזה יותר מדי. אז לדעתי בתוך הרכב שלך, אם אתה רוצה, שים שם ספר תהילים או ספר תנ"ך.
ספר תהילים מספר המלך רפאל.
בתוך הקופסה הזאת, מה שנקרא הארגז של הכפפות, קוראים לזה, שים את זה שם, ולכן שמים את זה בתוך מקום מוצנע, שלא יהיה מקום גלוי, גם שלא ייפול ושלא יתנדנד. וגם נראה לי קצת מוגזם לתלות ברכב למעלה מעל הראי, והשם מתנדנד, הולך אני ואנה, זה לא כל כך נראה לי, אני יודעתי, אני לא...
לא, אני הולך רק לפי הפסק שלך, לא לפי הפסק של הפרו.
אני מציע, לא, תלך, למה? אני לא...
אני
לא הרמב״ם.
לא, בלימוד שלי עכשיו גם אני הולך רק אחרי הקלטות שלך.
למה, תלך גם, מותר לשמוע כל החכמים, ומצווה לשמוע בכל החכמים.
אבל אני עדיף, אני מעדיף ככה, כל שאלה אליך, כל שאלה...
אני יודעתי, בתוך הרכב לא כדאי.
בסדר גמור. עכשיו, מה עם כל השימות שיש לי בבית, כבוד הרב?
מה עם כל מה?
מה שכבר כתבתי לפני שנים, ומשתמש בהם, נגיד למשל. כמו בפינת אוכל שאני רוצה לברך, מתכוון לכל שם. לכל מילוי.
וזה עוזר לך לכוון יותר טוב בברכת המזון.
גם בברכת המזון, גם בברכת בורי פרי העץ, בורי פרי האדמה.
בסדר, תניח.
תמיד את ארבע הברכות.
אל תחזיר את זה, אין בזה איסור. רק שתיזהר שבני הבית ישמרו כדבעי בקדושה ובכבוד את אותו מקום שיש שם שמות קודש.
אין, רק אני ואשתי, הכל שמור כמו שצריך. שבת כדת וכהלכה, כשרות הכל כמו שצריך, קביעת עתים לתורה ביום בלילה, כל כדת וכהלכה.
טוב רבי יוסף, אנחנו נשמע ממך תמיד בשורות טובות.
יאללה, תהי לנו.
מתי פעם הבאה אתה מטלפן באלול? מתי פעם הבאה תטלפן?
אני אתקשר לך לבית. מה עם רגלי מבשר, כבוד הרב?
מה?
רגלי מבשר.
רגלי מבשר.
מה? הטלוויזיה, רגלי מבשר שהיה.
לא יודע, אני לא מתעסק.
חבל.
אין לי מושג.
לכל הפחות ניצלתי, יש לי זה עשר הקלטות שלך. ברוך השם, אני רואה אותך תמיד.
טוב מאוד.
ושומע אותך תמיד.
תודה רבה רבי.
ושאני מקווה לשמוע אותך על 120 בבריאות טובה.
יבוא המשיח, חדש שיבוא כבר המשיח, אמן.
ולרדיו 10, ובעזרת השם נזכה למלך המשיח.
אמן, סלע.
שלום כבוד הרב, שלום,
תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
שלום כבוד הרב.
תזכו למצוות, נעבור למאזין נוסף, שלום.
הלו, ערב טוב כבוד הרב.
ערב טוב.
רציתי לשאול בקשר לפסח, כשאוכלים בהתחלה במוצי ואכילת מצה שתי זיתות, אז אם כל המסובים צריכים לאכול שתי זיתות?
אני שומע אותך פתאום מתושטש. אם, אחרי שתי זיתות, מה אמרת?
האם כל המסובים צריכים לאכול גם כשתי זיתות?
כן.
ואם אחד המסובים לא יכול, האם הוא מעדיף לאכול את כשתי זיתות בהתחלה, או באפיקומן שתי זיתות? ואיך למדוד את הכזית במצה קשה? כשהוא חותך אותה, איך הוא יכול בערך בעין בדיוק כזית לחתוך?
כן, אז בוא אני אגיד לך. האמת שכדאי כבר לפני פסח למדוד או לשאול לרב, ותדע שבהרבה מקומות ככה היה נהוג, גם רבי חיים פלאצ'י כתב, שהיו נוהגים לעשות ליל הסדר, החזרה לליל הסדר, אחת הלילות שלפני פסח, ומביא הרב מצות, מביא שם חרוסת ומרור, הוא מראה לכל הציבור במוחש כדי שידמדו איך לעשות. יש מקומות שגם לא סמכו על זה, אלא ממש עשו בבית הכנסת ליל הסדר, מקוצר כזה. עשו להם הרב שם, התעכב עוד חצי שעה אחרי התפילה, עשה להם שם קידוש, כולם שתו כוס ראשונה, מיד הביא את היחץ והכרפס והיחץ הכל, וקרא להם את האגדה, סיפר להם ביציאת מצרים, נתן לכל אחד לקרוא קטע, הגיעו לנטילת ידיים, נטלו ידיים, אכלו כזית מצה וחילק לכולם, וגם יש עניים שאין להם מצות, אז מכספי הקהל קנו להם, עשו, סיימו, עשו ארבע כוסות, כל הסיפור נמשך כשעה, ואז הלך הרב לביתו ועשה שם את הסדר. כך מובן בספרים שכך היו נוהגים לעשות בכמה וכמה קהילות בחוץ לארץ בזמנם. ובאמת צריך לתת את הדעת לגבי אותם יהודים שבאמת לא יודעים עשיית הסדר. יש הרבה הלכות, ומרוב ההלכות שאנחנו מדברים כל הזמן לפני הסדר על הכשרת הבית וכשרות המזון וכל יתר הדברים, שוכחים את עיקר ההלכות שזה של ליל הסדר, ששם יש 17 מצוות מדאורייתא, ואת עלית על כולנה מצוות סיפור יציאת מצרים. יש הרבה הלכות ופרטים בנושאים האלה. עכשיו לגבי מה ששאלת אותי לגבי הכזיתות, כזיתות הללו לפי ההלכה יש מינימום של 4 כזיתות שאדם צריך לאכול, שהם שתי כזיתות בהתחלה בברכת המוציא ואכילת מצה, כזית אחת בכורך ועוד כזית באפיקומן. לכתחילה עדיף שיוכל באפיקומן שתי כזיתות, אחת כנגד הקורבן פסח ואחת כנגד המצה עצמה. כשאדם לא יכול, אז אפשר להוריד כמה מינימום כזית מצה אחת. כזית מצה אחת חייב לאכול אותה. לאכול אותה צריך לברך עליה, אשר קידשנו במצוותה וציוונו על אכילת מצה. אגב, צריך גם להזכיר לציבור, יש הרבה יהודים שאינם יודעים, מסכנים, חוזר ידיעה, שאין לברכים אשר קידשנו במצוותה וציוונו על אכילת מצה רק בליל פסח. מחורת ביום ובשאר הלילות אין לנו רק ברכת המוציא. זאת אומרת, על המצה הזאת אנחנו מברכים רק בליל הסדר שתי ברכות. אחת היא ברכת המוציא והשנייה ברכת על אכילת מצה, ויוצאים ידי חובה בברכתו של זה שמוציא אותך ידי חובה. אם עורך הסדר הוא מחלל שבת ופרהסיה, אז אתה תסמוך על ברכתו, תשתוק, תענה אמן על הברכה שלו, שאתה תיקח לך את הכזית שלך, תברך על זה בלחש באופן שהוא לא ירגיש, גם ברכת המוציא, גם ברכת על אכילת מצה. הוא הדין לגבי ברכת הקידוש, כמו שכתב רבן יוסף חיים בשאלות ותשובות רב פעלים, שאם זה שעורך את הקידוש, עורך את הסדר, הוא מחלל שבת, או שהוא מגמגם, או שאתה לא שומע אותו, או שהוא זקן שאין קולו נשמע, אל תפגע בו, תן לו לעשות את הקידוש, ואתה תאמר בלחש את הקידוש, תצא את חובת קידוש באמירתך בלחש. הוא הדין לגבי ברכת המוציא ועל אכילת מצה. אז כך יוצא אפוא שגם הכזית הזאת צריך לאכול אותה, לכתחילה צריך לאכול אותה כמו שהיא, בלי כלום. לזקנים או לאלה שקשה להם לבלוע, אנחנו מתירים להם לשתות עם זה מים, אבל מים בלבד, ולא דבר אחר, לא מרק ולא שום דבר אחר, כי צריך שיתאם טעם מצה בפה. אלא מה? שאם אין לו אלא כזית אחת, יש הרבה פוסקים שאומרים שאוכל אותה בסוף, שאיר אותה לאפיקומן, ואז יברך עליה על אכילת מצה. הווה אומר, קודם יאכל כל מה שהוא רוצה. יאכל בלי נטילת עיניים, יאכל כמובן, יאכל את העוף, את הבשר, או את אותו אוכל שהוא צריך לאכול. וכשיסיים את כל זה, אז ייטול ידיים, יברך נטילת ידיים, הוא לא יכול לאכול רק כזית אחת, יברך המוציא ועל אכילת מצה, ויאכל אותה בתור כמו אפיקומן, ומיד יברך בקעת המזון. כי למה? כי אחרי הכזית מצה אסור לטעום שום, לאכול שום דבר. צריך להישאר כך עם טעם מצה בפיו עד הבוקר. רמז יש לזה לגן עדן, שעתיד לבוא, אנחנו לעזרת השם נאכל מסעודת הלוויתן, אחריה אין שום טעם אחר, נשארת טעם של סעודת הלוויתן כל הזמן, כאילו זה עדיין בפה שלנו. אז זה גם הטעם שאוכלים, זה אחד הרמזים שמצאו שהמצה שאוכלים אותה בליל הסדר. זה כמו שאנחנו אומרים בליל הסדר אצל החכם, אף אתה אמור לו כי הלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן.
אז לגבי המסובים, הם גם צריכים לאכול שתי זיתות, שהעורך אוכל שתי זיתות, אחד מהמצה ואחד מהמוציא?
כן, אז הוא הבוצע, עורך הסדר, צריך שיהיה אדם נברון, מיומן, ויחלק לכל המסובים, לכל אחד שתי כזיתות, כדי ש... וגם ירמוז להם, ולפני שיתלו ידיים, יאמר לכולם שאסור לדבר באמצע אכילת הכזיתות, צריך לאכול אותם בבת אחת, לכתחילה תוך 4 דקות כזית, כל כזית ב4 דקות, בדיעבד עד 7 דקות וחצי אפשר יאכל כל כזית. וגם שיאכלו את זה בהסיבה, שאם לא אכלו את זה בהסיבה לא יצאו את זה חובתם, וצריכים שוב לאכול את זה. הסיבה שישענו מעט על צד שמאלם, לא צריך ממש שכיבה או שיפוע גמור, יש כל מיני טענות ומענות, הכוונה דרך של בן חורין. היום בימינו אין לנו מיטות כמו שהיה בזמן התלמוד וכדומה, אנחנו נשענים על הכיסאות, שויים על כיסאות רגילים, רק נשענים עליהם, ומראים דרך חירות, שאני, כל דבר שיראה דרך חירות זה מצוות עשה, כדי לזכור יציאת מצרים. אז יוצא לסיכום, שלפני שיתלו ידיים, יסביר להם לכל המסובים, שאנחנו כעת נברך המוציא ועל אכילת מצה, ואחרי זה אנחנו לא מסתיקים בדיבור עד גמר אכילת שתי הכזיתות, ויוכלו את זה, ישתדלו לאכול את זה ולנעוס ולבלוע את זה תוך 4 דקות. אם לא יכולים תוך 4 דקות, בדעבד תוך 7.5 דקות, כל כזית 7.5 דקות, אתה צריך שתי הכזיתות בבת אחת. עד כדי כך מי שיכול אינך נעמה, אבל זה לכל כזית.
הוא חותך אותם, שהוא בוצע אותם,
לא שומע?
שהוא בוצע אותם, איך הוא בערך יודע כמה כזית?
כן, אז בוא אני אגיד לך, תלוי לפי צורות המצות.
יש המצות, סליחה שאני אומר כך, של האשכנזים, מה שנקרא, הגדולות, הדקות האלה. כל מצה כזאת יש שלוש כזיתות, ואולי יותר גם. אבל שלוש כזיתות ודאי יש במצה אחת כזאת. אפילו רבע מצה זה כזית, אבל כך שליש מצה ליתר ביטחון, כמו שזה דאורייתא, שליש מצה כזאת יש בכזית. מצות של כיסא רחמים, חצי מצה ודאי כזית. מצות אבות של בית יוסף או שלנו או של כל צורות אחרות של הספרדים שנוהגים מדות המזרח לאכול, אז בערך במצה אחת יש בין 5 ל-6 כזיתות, ואז ידע חמישית מצה זה כזית, 2/5, 2/5 זה 2 כזיתות, וכך ישער את כל הסדר. אם ירצה יכול לשקול את זה, כי פחות או יותר במצות אבות זה משתווה המשקל יחד עם הנפח, כי זה מידת נפח ולא מידת משקל. במצות דקות זה שונה. מספיק אם תשקול מצה 20-22 גרם אפילו, זה כבר מהווה כזית.
ובמרור
אפילו 19 גרם מצה, הייתי מחמיר אפילו 24 גרם, סליחה, אני רוצה לתקן. מצה 24 גרם של מצה של משקל זה נפח של כזית, מצה דקה. כי גם בזה יש קצת שוני בין מצה למצה, לפעמים בקמח שמורה זה קצת יותר סמיך מאשר לא שמורה. אז ניקח 24 גרם, ובמרור די ב-19 גרם של משקל שלנו. לא מחשיבים את המים, אם זה שטוף במים ויש על זה מים, אז המים מוסיפים משקל, זה כמה גרמים יש מים על מרור. לכן שוקלים את זה שהוא לא רטוב, ואחרי זה אפשר לשטוף, ואז תדע את הגודל. וכמובן גם צריך לדעת, לא כל כלח דומה לשני, לא כל עלה לשני. יש עליהם כלח עבה ויש עליהם כלח דק יותר. אז עליהם כלח עבה זה יותר, יש בזה כמות, ועליהם כלח דק, המרכז שלו הוא יותר דק, אז אחרת. צריך גם על זה לשים לב. יש בו יותר בשר מאשר ירק רוקט. הירק שיש בעלה הוא פחות, הוא יותר נפח מאשר משקל. ואילו הלבן שיש שם המרכז, החלק המרכזי, העורק המרכזי שלו הוא עבה יותר, והוא שוקל יותר. אז לפי זה צריך לחשב. אז 19 גרם של מרור זה בהחלט כזית. אני מדבר על חסה. האשכנזים אוכלים חרין או כל דבר אחר, זה כבר משתנה הדין. ברוכים תהיו.
כבוד הרב,
כן.
ברשות הרב נשמע שיר ומיד נחזיר בסדר שם. תודה.
Thank you. שלי כל לילה את קוראת איתי את קריאת השמה אני כעייפה וכבר כמעט ישנה ואמא את עדיין לידי
ילדה א' הלוותה מילדה ב' חולצה.
כן.
לאחר מכן, ילדה א' העבירה את החולצה על ידי שליחה כדי להחזירה. השליחה איבדה את החולצה, ושואלים מה ההלכה, מי צריכה לשלם את החולצה?
שומר חינם, השליחה הזאת יש לה דין של שומר חינם. שומר חינם חייב בפשיעה, ופטור בגניבה ואבדה. אם היא שמרה כדרך השומרים, זאת השליחה, שנקרא לילדה ג', אז היא פטורה. אבל אם היא פשעה בשליחות שלה, היא חיירת. הווה אומר, המשאילה תובעת את השואלת, שתחזיר לה את החולצה. אז היא יש לה עסק עם השואלת, ואין לה עסק עם השליחה. השואלת, זו שהשאילה והשתמשה בבגד, היא צריכה לברר יחד עם השליחה, אם השליחה קיימה את השליחות כהלכה או לא. ואז לאור זה יפסקו את הדין. כמובן צריך לשמוע את שני הצדדים, בעיקר השולחת והשליחה. צריך לשמוע מה היה בדיוק, ולאור זה יפסקו את ההלכה.
כן. האם הייתה פשיעה או אונס?
איך זה היה, באיזה צורה, מה היו התנאים, גם מה היא אמרה לה, כל זה משנה את הדין.
כן. כבוד הרב, אישה שלא עלינו חולה במחלת הסכרת, האם היא חייבת בארבע כוסות, ואם לא, אז מה תעשה?
מחלת סכרת כמובן תלוי במידה של הסוכרת, צריך מאוד להיזהר. אנחנו תמיד מזהירים את חולי הסוכרת לקראת חג הפסח, שיזהרו מאוד, כי הרבה דברים בפסח יכולים לגרום סוכרת. אפילו יש כאלה שגם המצה עצמה, אכילת המצה, יכולה להזיק להם. לכן כל אלה יתייעצו עם רופאים ולא ייכנסו לידי סכנה, כי לצערנו שמצילנו יש הרבה אנשים שכתוצאה בפסח הם נעשים חולים, וכתוב בתורה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם וחי בהם ולא שימות בהם. הרי פיקוח נפש דוחה אפילו שבת החמורה, כל שכן מצוות של פסח. לכן יש להתייעץ עם רופא, תלוי לפי רמת הסוכר שבדם של האדם, לפי היכולת שלו. רצוי מאוד שישמור על מנוחה, ובעיקר מנוחה נפשית, שלא יהיה במתח. המתח מאוד גורם, אחד הגורמים המכרעים של המחלה הזאת שמצילנו. ולהשתמש ביין יבש, אפשר להשתמש גם ביין לבן, אף על פי שרמב"ן אסר אותו, אבל רוב ככל הפוסקים כתבו שיין לבן כשר לארבע כוסות, גם כך פסק הרמב"ן. אבל פי שיש כאן עוד מצווה שזה רמז ואומרך בדמייך חיי, שזה רמז לדם ששפכו המצרים, אבל יש שדחו את זה, אמרו מה פתאום, אנחנו לא עושים בליל פסח זכר למכות, אנחנו או למכת הדם, מכת דם אולי כן, אבל זכר לזה שהוא שחט את היהודים, אנחנו לא עושים רמז לזה. אז בכל אופן, אם כאן ואם כאן, יש אדם שהרופא אומר לו שעדיף לו יין לבן מאשר יין אדום, הוא באמת סובל מאיזה תופעה מחלה. למשל, אני יודע שיש כאלה חולי מיגרנה, לא עלינו, שאצלם היין אדום הוא, הרופא, זה טאבו, אסור לו לשתות יין אדום. הוא שותה מעט יין אדום, הוא מיד מקבל מיגרנה. או יש כאלה שסובלים מצרבות או מבעיות עיכול, והיין האדום מזיק להם מבעיות העיכול, ואילו היין הלבן הוא עוזר לעיכול. אז כל אחד יודע את נפשו, ואי אפשר להקיש מאדם לאדם, וכל אדם לפי הנטיות שלו ולפי הכוח הסבל שיש לו, לפי זה יעשה. אפשר גם לערב קצת אדום ביין לבן ולעשות אותו קצת אדמדם או ורדרד כזה, צבע מין ורדרד, אבל אני שוב פעם חוזר, בתנאי שזה לא מזיק מבחינת בריאות, ולכן יש להימנע מלשתות מיץ ענבים לחולי סוכרת, אותו דבר להימנע מלשתות יין אדום מתוק, וכן לבן מתוק, לבן מתוק פחות מזיק אמנם, אבל בכל זאת, אז ישתו ינות יבשים או חצי יבשים, כפי מה שהרופא מתיר. ואם לפעמים הרופא גם את זה אוסר, תלוי מה מידת החריפות של מחלת הסוכרת שלו, אז לפחות ישתדל לשתות רביעית אחת של יין. כוס אחד רביעית, יש אומרים זה דאורייתא. אז לכן ישתדל לפחות לשתות כוס אחת של רביעית, זה במינימום. ואם גם זה לא, אז הוא פתור. אבל כדאי שישתדל להתאמץ לשתות כוס אחת רביעית, אני לא חושב שיש בזה סכנה, אלא אם כן זה חולה מסוכן לגמרי. בזה אנחנו לא מדברים. אבל סתם חולה יכול לשתות כוס רביעית, אז יעשה את זה, כמו שאמרנו, יבש או לבן, וגם יכול למזוג שליש להוסיף מים. גם בינות שלנו החזקים, כמו קרמל או גולן וכדומה, שהם יונות יותר חזקים, והם גם לשיטת הספרדים הם עדיפים, אז יכול לעשות שני שליש יין ושליש מים, אז יש שני שליש רביעית. אז הנה כבר חסכנו, ולא חייב לשתות את הכל אם הוא מסוכן, והרופא אומר שזה מסוכן, אז ישתה מלוא לוגמיו. יש כל מיני פתרונות, וכדאי שכל אחד יתייעץ עם הרב מורה הוראה שלו,
וגם יביא את כל הנתונים הרפואיים לפני הרב, זה הרב יפסוק. אז יש מדרגות שונות. אני מתחיל מאפס, זאת אומרת יש חולה שאנחנו פותרים אותו מכל וכל בשתיית יין, במידה והרופא אומר שאפילו טיפת יין היא מסוכנת, ואני יודע שיש כאלה, אז זה פטור לגמרי משתיית יין. יש חולה שמותר לו, הרופא מתיר לו כוס אחת, אז יעשה את הכוס האחת הזאת, הרופא מתכוון לכוס של 200 מיליגרם. אז אפשר לחלק את ה-200 מיליגרם האלה ל-50-50-50-50. ואז יעשה 50 מיליגרם בכל אחד ויוסיף לזה מים. וכאן שלא יגיע למצב של רוב שיחליש מאוד את היין, זה קצת בעיה. אבל לפחות ישתה איזה רביעית אחת, כמו שאמרתי, שני שליש יין ושליש מים. השאר יעשה איך שיעשה. יעשה אותם חצי-חצי אפילו, 51% מול 49%, זה לחולה. עכשיו, אם הרופא אומר שמותר לשתות יין יבש, אז ישתה יין יבש, ויעשה גם כך, כמו שאמרנו, ייקח כוסות קטנים, שגודלם מכילים 100 גרם, 120 גרם, ולא חייב לשתות הכל, ישתה רוב הכוס, או ישתה רוב רביעית, ויוצא ידי חובה של 4 כוסות. לכן, אז כל זה אני מדבר בחולה, או באדם שלא יכול, או יש כאלה שלא עלינו רגישים מאוד, הקיבה שלהם רגישה ומקיעים בליל הסדר, אז זה תסחרם בהפסדם. לכן ישים לב, כי מי שמקיע בליל הסדר, שאומרים שחייב לחזור ולאכול שנית, אז יחכה שירגע, ואפילו אחר חצות לילה. אמנם לפי רבי נעזר בן עזריה ורבה בגמרה, לא יוצאים מידי חובה של אכילת מצה וארבע כוסות אלא בחצי הלילה הראשון, אבל ההלכה נפסק כמו רבי עקיבא וחכמים שכתבו שכל הלילה הזמן שלו. דווקא מינה מי שנאנס ולא יכל לעשות את הסדר בחצי הלילה הראשון, כגון שלא הרגיש טוב או שהיה במשמרת או שלקח אשתו לחדר ולידה וכדומה, אז יכול בחצי הלילה השני לעשות את ההגדה ואתן לפסח עד עלות השחר. יש לו זמן עד עלות השחר. אז נפקה מינה עם אדם מקי בליל הסדר, והוא יודע שהוא הקיא את ארבע כוסות או שתי כוסות או את המצה, אז צריך להמתין קצת שהוא ירגע, ואחרי זה ישתה את הכוסות ואת הכזיתות יעשה כמו שצריך.
תזכו למצוות כבוד הרב, ושלום למאזין.
טוב, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אני שמעתי קלט הצלחה של הכיבוד אביהם, ובאחד הקלטות אמרת לגבי אישה שהתחתנה, היא כאילו לא מחויבת בתינים שכיבוד אביהם כמו שהייתה רווקה. עכשיו, יש לי בעיה עם אשתי, היא יתומה, היא מגיל שלא גדלה עם הסבתא שלה. ואחרי שהתחתנו, המחסים שלהם התעררו והגיעו לממש...
שמי זה שלנו?
לא, היחסים של אשתי עם הסבתא שלה.
כן.
ביניהם, בקרובות שהתחתנתי איתה, ואני בירושלים ומחוץ לעיר, אז הסבתא הייתה תמיד מעליבה אותה והיית פוגעת בה, ואשתי הייתה מקלחת אותה ועושה הכל ממש הרבה יותר מה שאחרים היו עושים.
כן.
וחיבדה אותה והכל, עד שהיא החליטה בהחלטה שלה לבד, לא שאף אחד ישקה אלה
שהיא... מי זה היא?
אשתי. אשתי החליטה שהיא מנתקת את היחסים איתה, וכבר כמה שנים הם לא בקשר. ואני אחרי שמעתי הרבה תקלטות, אני מקפיד הרבה עם ההורים שלי, ורציתי שהיא לא יהיה לה עבירה או משהו, היא מחויבת בכיבוד אב.
היא הסבתא שלה, היא לא אמא.
היא לא, אמא ביולוגית נפטרה, היא גידלה אותה מגיל 3, אותה ואת האחים שלה.
אין לה דין, לסבתא אין דין של אב ואם.
כן.
יש דין של כבוד, חליקת כבוד בהלכה מובה, שגם אבי אביו, צריך לכבד אותו מעט, אבל לא דיני כיבוד אב ואם חלים גם על הסבא ועל הסבתא, ולא משנה אם היא גידלה או לא גידלה.
כן.
יש מצד הכרת הטוב, מצד שגמלה אותה טובה, להשיב לטובה. אבל עניין של כיבוד אביהם, הדינים של כיבוד אביהם לא חלים במקרה דינן. אבל, שעבר אחד גדול, גם דינים של בן אדם לחברו, לא כדאי שיהיה לה קפדה בליבה עליה, לא טוב. אם הסבתא מקפידה, אז לא כדאי. כדאי שתעשה אתה בחוכמה, שתדבר עם אשתך, שסוף סוף כיוון שהיא היותר צעירה. אז הזכות הקדימה כאן לסבתא, גם אם היא לא צודקת, וגם אם היא פעלה שלא כראוי, אנחנו ישראל ותרנים ורחמנים בני רחמנים,
כדאי לה להתנהג במידת החסד ומידת הרחמים, וכל מי שמבטר, מבטרים לו מן השמיים.
כן, בגלל זה אמרה משה, תגיד איתה.
מידה כנגד מידה.
רציתי שואל,
אם זה כרוך, דת לאט, בוא לאט לאט, אל תרוץ, יש לנו זמן. אם זה כרוך בוויתורים על ענייני דת, או על עניינים של המחויבות של אשתך כלפיך, היא לא חייבת. היא תכבד אותה במידת האפשר, אתה מבין אותי?
כן.
אז לנתק קשר מכל וכל בשום, לא לעשות את זה, אלא לשמור על קשר. אבל גם הקשר הזה יהיה קשר בריא.
ואם הסבתא לא רוצה, אז היא פתורה או שהיא חייבת כל פעם?
אולי שהיא פתורה, מה, לא צריכה לנדנד דם לרדוק.
כן.
עד איפה, עד מדי? לא, לא צריך עד כדי כך. היא תעשה את שלה, תרים לה טלפון מדי פעם, תברך אותה, תשלח לה פרחים, תשלח לה דבר שהיא אוהבת, או תבוא לבקר אותה. אם היא לא תרצה, לא תראה לה פנים, לא תראה לה פנים.
כן.
אין לכך כלום.
עכשיו לגבי האחים שלהם, אז אותו דין? כי גם האחים שלה גם מסוכסכים, הסבתא, הסיבות שלהם, השאלה אם היא אותו דין כמו שלה.
הם נכדים, הם לא בנים.
היא גם גידלה אותם, יתומים, כמו אימא,
היא אפוטרופוס. אבל לפי ההנחה הם לא בנים.
הם לא בנים.
הם לא בנים, לא, אבל יש דין, שוב פעם, שני עניינים יש פה, גם הכרת הטוב כלפי הסבתא כיוון שהיא גידלה אותם, וגם דין אחר של בן אדם לחברו, שתמיד להיות, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן התורה. אז כדאי שיעשו איתה איזה דרך שיפייסו אותה. אם הצליחו, הצליחו, לא הצליחו, אז הם פתורים.
טוב, תודה רבה.
שם שמריכם, כל טוב.
שכולו מצוות ושלום למאזין הבא.
ערב טוב, כבוד הרב.
שלום רב.
שלום, מדבר אליהו מקריית ספר.
כן.
מה שלום הרב?
תודה רבה, ברוך השם.
הרב, אני שמעתי את הרב בתחילת השבוע או ששום לא זוכר, שדיבר על יין של שביעית בליל הסדר.
כן.
שהרב אמר לא להשתמש.
הזהרתי בעיקר בתים עם ילדים.
כן. זה לגבי עשרת המכות שמזכירים ושופכים.
לא רק זה, בליל הסדר, בוא נגיד לך, המהר"ל כבר כתב שאצל היהודים אצלנו אין סדר כל השנה רק בליל הסדר, וגם שם אין סדר. זאת אומרת, בליל הסדר ידוע, הבלגן קצת חוגג שם. אז הילדים יושבים, והם לא רגילים לשבת זמן ממושך, וכל אחד רוצה להראות את חוכמתו, בעיקר שמדברים על ארבעה בנים שם בליל הסדר, אז ברוך השם, הם די חכמים, ומתחיל שם כל השמח הגדול עם הילדים, בפרט שיש גם דודים, ואם יש בני דודים, אז כל אחד זה כנגד זה, וזה בעד זה, וזה בעד של הנגד של הבעד, אז יש הרבה בלגן, ואז יש יין שם על השולחן, נשפח, קורה שנשפח יין. וסופר על רבי עקיבא איגר, עליו השלום, שבליל הסדר ישב אצלו איזה עני, והייתה אשתו הרבנית, הכינה איזה מפה לבנה, רקומה ויפפייה, הרי ידוע שצריך להוציא בליל הסדר את הכלים הכי הכי יקרים והכי חשובים שיש בבית. זה דרך חירות, וגם רמז זכר לשאלה אישה משכנתה מגירת ביתה, כלכסף לזהב וסמלות. ובחיים פלאצ'י כותב שהוא ראה עשירים שהיו מוצאים את כל הזהב שיש להם באוצרות ומניחים אותו על השולחן, בלוקים של זהב, הבנת ביליון? עושים מגדל של זהב בעל השולחן ככה. מצווה ליל הסדר להראות שם עשירות, להראות כבוד, להראות זה, וזה ברכה לכל השנה כולה. אז יושבים שם איזה עכשיו רבי עקיבא איגר, והנה איזה עני אחד לא נזהר ודחף את הכוס יין, יין אדום היה כהג, חזק מאוד, יין של רבי עקיבא איגר, השפח על המפה ולכלך אותה, והרבנית נורא הצטערה ופרצה ככה באיזה תגובה, שלא ראה רבי עקיבא איגר שאני מתחיל לקרקמו פניו ולהחביר, ועוד מעט יכול להיות שיברח מפה, או מי יודע יוכל לאכול. מה עשה רבי עקיבא איגר? נדנה את השולחן ואת הכוס שלידו, הפך אותו גם ושפך אותו, ואמר, אוי, השולחן הזה לא מספיק חזק, לא מספיק טוב, תחיל לקוט, לדפוק על השולחן, וככה, אז אני, שכחו מעני, עכשיו תעשו את רבי עקיבא איגר, הוא בא במקומו. אז יש, בדין הסדר, קורה, שנשפח וקורה שזה. לא כדאי, אחרי אני אומר לך, תחילה לא כדאי, לא מומלט.
רגע, אם אני נותן לילדים מיץ ענבים, משהו...
אני לא יודע מה זה, גם במיץ ענבים יש אוצר.
לא, 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 אני מדבר על... אני נותן להם מיץ ענבים רגיל, אבל...
כן, אז לא מומלט להשתמש באוצר בדין. מומלט כן, כשאדם יודע שהוא ייזהר. נגיד, הוא תופס את זה את הכוס ביד, בקידוש, עכשיו הוא עושה, הוא ממלא ישר לכוס הקידוש, ולא צריך למלות על גדותיו, זה לא הבדלה כאן.
ימלא אותו קצת למעלה, ישאיר קצת שפה ריקה, לא צריך להגזים יותר מדי, שלא יישפך. ואז הוא יכול להשתמש באמת בעין של שווית, ויסדל תמיד לשמור את הבקבוק סגור עם הפקק, שהפקק יהיה תמיד על הבקבוק כדי שהבקבוק לא יישפך. כי יין של אוצר בדין זה יין שיש בו קדושת שווית, ראוי לנהוג בו קדושה. מצווה לשתות אותו, ודאי שיש, אבל אסור דרך השחתה, אסור דרך של ביזיון. לכן צריך לשים לב. ולילדים לא לתת, כי ילדים דרכם לשפוך ולשתות חצי ורבע, ולעשות שם שמח אחד גדול.
לילדים ניתן מיץ ענבים לא אוצר בדין.
לילדים ניתן כל יין ומיץ ענבים שאינו אוצר בדין, בוודאי.
ועכשיו עוד שאלה, מתי כבודו...
גם לגבי השפיכות, של ה-16 שפיכות, שאנחנו נוהגים לעשות דם ואש ותמירות עשן,
כן.
זה לא לעשות מיין של שווית.
ודאי, זה...
זה גם צריך להזכיר לכל הציבור, לעשות יין שלא של אוצר בדין, וגם יש הרבה בשוק יין של יותר מחירה. אלה שסומכים על יותר מחירה יסמכו, יש להם על מה שיסמכו לרבנים שפסקו להם שמותר. אלה שנזהרים ישימו לב, יש הרבה פעמים בקבוקים במשלוח מנות, אנשים, אני יודע, שקיבלו ינות ומיץ ענבים וכתוב על זה יותר מחירה. אז ישימו לב, ישימו עין על זה. כן, מה שמת?
זה חייב להיות יין בשפיכה או שיכול להיות גם מיץ ענבים?
לא, לא דווקא, יכול להיות גם מיץ ענבים, אבל אולי עדיף יין, כיוון שיש לנו את אדם חוסן ואת רפסנג'ני ואת כל אלה מסביב, אז תן להם, תנו שכח לעובד ויין למרי נפש. ישקיע אותם כוס מרורות, יהי רצון, הקדוש ברוך הוא ישקיע אותם השנה.
אמן. עכשיו הרב, מתי כבודו יבוא לבשם אותנו קצת מדברי תורתו?
לא הבנתי, לאן הוא?
אצלנו פה בקריה.
הנה אני ברדיו איתכם, מה אתה רוצה?
לא מספיק.
אתה רוצה לקריה?
לא דומה את החזלת עצמו.
אני מתפלל שהשם ייתן לי יותר מרגוע ומנוחה וקצת אנוח מהטרדות הציבור והעול הכבד שיש עליי. יהיה פנוי בשמחה רבה, אני ארוץ ואבוא אליכם בשמחה.
בעזרת השם, ברוך הבא.
השם ישמור אתכם. כל טוב ודרישת שלום לכל תושבי ארץ ישראל וקריית ספר בכללם.
אמן. תודה.
כל טוב.
אז כל המצוות. כבוד הרב, יש פה שאלה של מאזין מהצפון. הוא שואל ככה, כיצד, באיזה אופן יש לנקות לקראת החג? האם צריך להבריק ולקרצף את כל הבית? האם יש לנקות דברים מסוימים ודברים אחרים? לא. עד איזה רמה של ניקיון? האם כל פינה וכל חריץ? אני שואל את השאלה מכיוון שכמעט כל פסח אנו מגיעים ממוטטים עייפות מרוב ניקיונות, ולא ברור לנו האם היינו עבדים במצרים או שמה גם היום.
טוב, אני רואה שהוא שאל 4 קושיות ותראה את התירוצים ברוך השם. אז פתר אותי. האמת, יש תשובה בשאלות תשובות תורה לשמה. הגאון רבנו יוסף חיים נשאל שם, מיוחס לרבי יוסף חיים הספר הזה, האם עדיף לצבוע ולמריך את הבית לקראת סוכות או לקראת פסח? הוא מביא ראייה שלקראת פסח עדיף מאשר סוכות. זאת אומרת, העניין של פסח זה לא רק עניין של ניקיון, אלא עניין גם של כבוד והדר. אבל כל זה בגדר האפשר. זאת אומרת, לא חייבים להביא את כל הצבעים והסיידים לתוך הבית לקראת ערב פסח. אני מכיר לזה יהודי אחד שפשוט לא פחות ולא יותר, ביום ערב פסח עצמו, בצהריים או אחר הצהריים, תחיל לצבוע את המשקופים והדלתות בבית, והיה שם קצת בלגן, קראו לי לעשות שם סדר. כי זה הפריע, אחר כך באו אורחים ועם בגדים לבנים וזה צבע טרי, כמו שאומרים, צריך להיזהר. אז כל דבר לעשות בחוכמה, לא לשגע את העולם. אז מה שאפשר עושים, מה שאי אפשר אין עושים. בכל אופן, עכשיו נחזור לעניין לגבי עצם ההלכה. עצם ההלכה, ידוע שהגאון רבי אברהם מסוכצ'וב עליו השלום, רעייתו הרבנית הייתה מקרצפת בין הרצפות. היום בין הרצפות אין כל כך רווח, אבל פעם, הבתים של פעם, מה שהיו נקרא בלטות, שזה אבנים ממש, אז בין אבן לאבן באמת היה שם שביל ארוך שהיה אפשר להעביר את המוביל הארצי שם. אז לפעמים היה מצוי שהיה שם לחם. בכל אופן, זה לחם שכבר עבר עליו הקלח ונצבר שם לכלוך, ו זה ודאי נפסל מאכילה, ואולי חמץ נוקשה, ותאמר, תקרא לו בכל מיני כינויים הלכתיים. אבל היא הייתה מקרצפת, ובלטה בלטה עוברת, ופנל פנל, ו... אז הוא ראה את אשתו בצערה, היא עובדת 24 שעות כמעט ביממה, כל יום, יום אחרי יום, 30 יום. אז יום אחד הוא העיר לה, אמר לה, גברת, זה לא חובה לפי הלכה, לפי שולחן ערוך. לא צריך לעשות כן. מה השיבה לו? אמרה לו, אוי ואבוי, אם הייתי הולכת לפי השולחן ערוך שלך, הייתי אוכלת חמץ בפסח. זאת אומרת, היא קובעת השולחן ערוך. הוא בא וסיפר ש... כך זה דעתם. אמנם מרן השולחן ערוך כתב שהנשים האלה שעושות מה שעושות, יש להם על מה שיסמכו, ואין לדגלג על מנהגם. כבר רבי חיים פלאצ'י גם כתב שיזהרו לא לצעוק יותר מדי, שלא יהיה בגדר חס ושלום רשע מה הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם. אבל זה מידת חסידות. האמת, הליבת האמת, צריכות אנשים למתן את הפעולות שלהם, של הניקיון, ולא לעשות יותר מדי בצורה מוגזמת. לתכנן את העבודה. אפשר לפעמים לעשות ברבע ממה שצריך, ברבע מהזמן, עם קצת חוכמה וסדרי עדיפויות נכונות. לשבת ולדעת, נקודות התורפה העיקריים זה המטבח. ואחר כך את שאר מחסני המזון, אז אפשר מקסימום את כל המזון שהוא חמץ או חשש חמץ להניח במקום אחד, בארון אחד, מזווה אחד או באיזה פינה, לסגור אותה ולמכור את זה לפסח, לגוי, כמו שעושים בכל אתר ואתר. זה אירוע דין במטבח, ואת הכלים של החמץ לא צריך לשבת ולמרק, אלא אם כן יש בהם חמץ בעין, אבל שאין בהם חמץ בעין, וגם מה שיש במחוות צרוף זה לא נקרא שזה חמץ. מצניעים את המחוות ואת הסירים ואת כל אלה של פחול, מצניעים אותם בארון מיוחד וסוגרים אותו. לא צריך לנעול אותו עם מנעול ובריח או רב בריח או רב עקביש או רב אני לא יודע מה. לא צריך עד כדי כך להגזים, אלא וכלים של פסח, והעיקר ינקו את השיש, את הכיורים, את הקיריים, את המקומות שיש שם חמץ, והארונות של המטבח ששם מצניעים אוכל כמו שמובא בהלכה. וזה לא חייב להיות עם מים הרבה ועם כל הדברים האלה. צריך מאוד להיזהר מזרם החשמל, זה הסכנה, אחת הסכנות הקשות, להיזהר מחומרי ניקוי שהם מסוכנים, לא להניח אותם, יש כל מיני בקבוקים צבעוניים שקורצים לילדים הקטנים, ובעוונותינו הרבים קרו בעבר כמה אסונות קשות כתוצאה מהדברים האלה, שהניחו לפעמים אפילו בית שאין שם ילדים, ופתאום מישהי שכנה קורא לאיזו עזרה ובעלת הבית יוצאת לרגע, אז משאירה את הדלת פתוח או חצי פתוח, פתאום נכנס ילד. פעם היה מעשה כזה, מעשה סטן, בא ילד קטן ונכנס לתוך הבית, מצא שם איזה בקבוק מונח על הרצפה והיא הייתה באמצע השטיפה, וחשב שיש שם מי יודע איזה גלידה או איזה השם ישמור פריגות או פרילי, השם אצלנו, לקח ולגם את זה, זה מסוכן מאוד, זה חומרים איומים ונוראים, בפרט לילדים קטנים. אז לכן צריך מאוד, ולא תשים דמים מבתיך. כל החומרים המסוכנים האלה שמשתמשים בהם, להניח אותם, להשתמש, לשפוך את הכמות שהוא רוצה, לסגור ולהחזיר מיד לארון, ולשים את זה בארון במקומות הכי מוצנעים, הכי פנימיים, כמו יש חומצות כאלה של מי אש וכדומה, זה סכנה עצומה, זה נוגע בעור או חס ושלום פוגע בעין, מה זה יכול לגבום, סכנות נוראות. כל הדברים האלה צריך להיזהר מהם, להתרחק מהם כמתרחק מן האש. וגם אמבטיות של מים לא להניח בצורה גלויה, לפעמים באים ילדים זוחלים ורוצים לראות מה זה, וילד נמשך למים, שלא יצררה, יכול חס ושלום ליפול בתוך זה חלילה וחס. אז כל הדברים האלה להביא את זה בחשבון, וגם את העבודה לתכנן בצורה נכונה, בצורה מחושבת, קרה, ולא לעבוד בפניקה, לא בזה. וגם בהלכה צריך לדעת שבהלכה כתוב בפירוש בבדיקת חמץ, זה חלק מבדיקת חמץ, זה הניקיון הזה, עד מקום שידו מגעת כמה שאפשר. אני מכיר הרבה משפחות שהם לא יכולים לעמוד בנטל הזה, יש כאלה שעוברים בחג, הולכים אצל הקרובים או אצל ההורים, אז מנקים רק חדר אחד או שניים, ואת שאר החדרים נועלים ולא נכנסים שם בפסח, מוציאים את כל החפצים שהם יצטרכו להם אולי בפסח, ואז יחדו יהיה חדר אחד לחמץ וינעלו את אותו חדר ויניחו את הכל כמו שהוא, ואת שאר החדרים יסדרו, את החדר הסלון או את המטבח או איזה פינה שהם רוצים יסדרו, ינקו מה שאפשר, להכשיר לא צריך, כי אם הם לא משתמשים בבית לא צריך, יעשו בדיקת חמץ על צד שאולי בפסח הוא יבוא ירצה לקחת איזה חפץ או איזה כלי, הרבה פעמים שוכחים בגד או איזה חפץ או איזה דבר, או איזה ספר לפעמים באים לקחת. אז אם עצם זה שנכנסים לתוך הדירה בתוך פסח, אז הדירה הזאת צריכה בדיקה, ואז יבדוק אותה בליל י' ג' או קודם לכן. אם בליל י' ג' זה עם ברכה, ואם קודם לכן לא צריך לברך, אז יעשה בדיקה וישאיר, יחד לו את אותו חדר, את אותם חדרים שיהיו נקיים, יהיו מוכנים לפסח, ושאר החדרים לא נקיים לפסח, כמו שהרבה עושים. אז לכן לא צריך לעשות חס ושלום עד כדי נטילת נשמה, זה צריך להיזהר, זה חייב חטאת בשבת אם עושה דבר כזה. אז בוודאי שאסור לעשות, להגיע לקראת חג הפסח שמותשים והרוסים. גם לא לשכוח דברי רבנו חיים פלאצ'י בספר ההגדה של פסח, ספרו חיים לראש, הוא כותב שבערב פסח כל איש חכם בביתו ידאג שבני ביתו, אשתו וילדיו כולם ילכו, ויקר גם הילדים הקטנים, ילכו לישון בצהריים איזה שעה או שעתיים כדי לאסוף כוח ולאגור כוח לליל הסדר, כי זה מצוות עשה מן התורה באותו לילה. החכמים הראשונים היו נוהגים להיות ערים כל הלילה, כמו שראינו במעשה בהגדה, כך ראינו גם בתוספתא מסכת פסחים אצל רבן גמליאל וזקנים, שהיו בעליית בית זונים בן ביתוס בלוד עד קירות הגבר. אז אם כאן ראינו, הביא את זה הטור להלכה, שחייב אדם, כך כתב הטור, חייב אדם לספר וניסה השם יתברך מפלאותיו שעשה עם אבותינו במצרים כל אותו הלילה עד שתחתפנו שינה. זאת אומרת, אין ללכת לישון. והרב חידה בספרו מחזיק ברכה כתב, בעינן תרתי בליל הסדר, בעינן, גם שיעבור רוב הלילה וגם שיחטפנו שינה. זאת אומרת, אם חוטפת אותו שינה לפני חצות, אומר הרב חידה, אפילו שגמרת את ההגדה של פסח אין לך לישון, אלא יש לך לגרש את השינה עד אחרי חצות, כי אתה צריך את רוב הלילה להעביר בסיפור יציאת מצרים. וזה גם נשים חייבות, אין הבדל בין איש לאישה. חיי אדם כתב שמביאים את המשרתת, מושיבים אותה שם, אלא הם משרתת שהיו סוחרים אותה, יהודיה, מושיבים אותה שהיא תשמע את ההגדה, בזמן קריאת ההגדה היא חייבת להיות נוכחת ויושבת ליד השולחן ושומעת את קריאת ההגדה. זה מצוות עושה מן התורה. כל שאר לילות השנה די בהזכרה בפה, כך כתבו הפוסקים. בליל פסח צריך סיפור יציאת מצרים. סיפור יציאת מצרים, המינימום ההכרחי, כך כותב עמק ברכה, זה אמירת ההגדה, שכל הסיפור מתחילתו ועד סופו, כמו שרב חיים מבריסק כותב. חיים מבריסק כותב שצריך כאן גם שאלה וגם תשובה, ואפילו אם הוא לבד, הוא אומר את המן השתנה ואת עבדים היינו לפרעו, וגם צריך את הסיפור עצמו, השתלשלות המאורה, פותח בשבע, בגנות ומסיים בשבח, תחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, ואחר כך מסיים באילון נתנו את ממונה, לפי כך אנחנו חייבים להודות וכו'. וגם צריך לספר בניסים והנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא. אז כל זה הלילה, הלילה ליל הסדר היא שונה מכל ימות השנה, וחבל לפספס את זה. זה פעם אחת בשנה יש לנו את זה, צריך לשמור על זה מכל משמר. לכן צריכים לבוא לליל הסדר כשחזקים, בריאים, שלווים, שקטים, לא לבוא מותשים. שנה שעברה היה לנו שבת, אז ברוך השם באנו משבת ישר לליל הסדר, שבת מנוחה וישר לליל הסדר. השנה זה יוצא יום חמישי בשבת, יש לנו ארבעה ימים של עבודה. אז צריך להיזהר לחלק את העבודה נכון, ובערב פסח לגמור את הכל עד הצהריים, לא להשאיר שום דבר, ובצהריים להקפיד ללכת לנוח לישון. ופשוט מור אבי עליו השלום, שהיינו ילדים קטנים, היה מסתובב עם מקל בערב פסח. פעם היחידה בשנה שהיה לו מקל ביד זה היה בערב פסח. היה מכה על הדלתות ועל הארונות וצועק לישון, וכולם היו נכנסים לישון, חלק נרדמים, חלק לא נרדמים, אבל נחים. ואז שעה, שעתיים, אחר כך נותן פקודה לקום, להתלבש לכבוד החג, וככה היה, וכך צריך לעשות. צריך להיכנס, רבי עקיבא, הגמרא אומרת, היה כל השנה היה יושב בית המדרש ודורש, חוץ מערבי פסחים וערב יום הכיפורים. ערב יום הכיפורים כדי שיוכלו לקראת הצום, וערבי פסחים של התינוקות שלא ישנו. אז יש שתי גרסאות, יש גרסה כדי שישנו התינוקות בערב פסח, ביום, תישארו עירים בלילה, ויש גרסה שלא ישנו בלילה. זאת אומרת, אני שולח את התלמידים מהר הביתה להשגיח כדי שהילדים, וזה צריך לשים לב, ולא רק הילדים, כל שכן המבוגרים שהם חייבים ממש בסיפור יציאת מצרים. כולם, כולם צריכים להיות ערים, כל אחד ישתדל להיות ער כמה שהוא יכול, אז יכין את עצמו כדבעי בערב פסח, ישן, ינוח, לא יעבוד קשה מדי בצורה מפרכת. ולכן גם אופן כללי גם לא לצער את הבעל ואת בני הבית בזה שהכל אכילת ערי והכל צער וכל הזמן ממרקים ועובדים, וזה לפעמים עושה יותר מדי מתח. לעשות הכל במידה ובמשקל, רק מה שנחוץ ולא מה שתוסף. כן,
תסכול מצוות כל דבר
ברורים. כן,
נפנה למאזין. שלום.
הלו.
שלום לך.
שלום וברכה. כבוד הרב, רציתי לשאול בנוגע להכשר של מחר חשמלי. בפרט בנוגע למצב שיש עניין של אין הולכים בכלא אלא אחר רוב תשמישו, נניח ואנחנו ב-10% משבתות השנה חמץ גמור על המכסה של המחם,
כן.
האם ההכשר שלו זה גם כן דינו בהגלה או בליבון?
תראה, קודם כל אתה שואל אותי אם הולכים אחר, שתי שאלות שאלת אותי, רוב תשמישו. אז רוב תשמישו, האמת הרמה קצת החמיר בזה, לאשכנזים זה לא כל כך פועל, לספרדים יש קצת יותר כולה, אבל אנחנו למעשה לא מורים ככה, על צד שאנחנו לא יודעים מה היה רוב, מה לא היה רוב, כיוון שהשתמשו בו בחמץ, אז איך שהוא בלה חמץ. וגם יש לנו ביורי דעה הלכה שאנחנו לא יודעים כמה בלה הכלי, לא תמיד אנחנו יכולים לדעת מה כמות האיסור שהוא בלה, בפרט חמץ שבפסח הוא חמור קצת, אז כדאי ראו להחמיר. וכן בפרט כאן שאפשר לעשות לו הגלה, אז לכן אנחנו עושים לו הגלה, והדין של המכסה של המחם אינו צריך ליבון אלא די לא בהגלה, כיוון שמה שהוא בלה, אבל פי שזה נקרא יבש כי מבחוץ הוא יבש, אבל זה לא נכון, הרי כל כלי, כל סיר של בישול מבחוץ הוא יבש, ובכל זאת אתה רואה שמועיל לו הגנה. למה? אני דן אותו ברוטב, כי מה יש בסיר? שמים בו מים, חוץ ממחבת שיש בזה מחלוקת, יש בזה גם ספק האם זה נידון כמו יבש או כגון, או נידון כרטוב, זאת אומרת אם מועיל לזה הגנה הוא צריך ליבון. להלכה די לנו ליבון קל, כדי שקש יש נשרף עליו זה מועיל. אז, אבל גם כאן במחם, במחם הדין זה לא מחבט, מחם בפנים יש מים והמים מלאים עדים, וגם החלק הריק שבמחם, גם אם תאמר חציו מלא וחציו ריק, כולו שם מלא עדים, כולו מלא עדים, אז המכסה הזה בלע כשיש בו עדים, אז כבול או כך פולטו, כך חיים עליו, לכן צריך הגעלה ותמלא אותו מים על גדותיו, יגרשו זה מחם חשמלי.
כן,
המים יגיעו כמעט למצב של גלישה, ומיד תנתק אותו מזרם החשמל, כי תיזהר שלא יהיה חס ושלום קצר או איזה קלקול. ואחרי שהוא פעפע תמתין קצת, אחר כך תשפוך את המים, לא צריך מיד לשטוף עם מים קרים, להיכנס לכל מיני סכנות. ואת המכסה אתה יכול לקחת את המים עצמם, או בפינג'ן או באיזה כלי אחר להרתיח מים, ואו שאת המכסה תכניס, תגעיל אותו לתוך כלי אחר, או חילופין כך אבן מלובנת, זה לא בעיה כל כך קשה, כן, חתיכת אבן ברחוב, שמים אותה על הגז ובצוות מניחים אותה על גבי המכסה, ויוצקים על זה מים רותחים, והנה המכסה קשר למאדרים מן המאדרים. ואחרי זה תשטוף את זה במים קרים, ואתה יכול להשתמש במחם הזה לפסח. זה הדרך הטובה והרצויה, אלא מה שלפני שאתה מגעיל תדאג להוריד את האבן שיש בתחתית המחם, להוריד את זה על ידי חומץ, או יש חומר מיוחד בהכנות חומרי בניין, חומר נוזלי כזה, יש כאלה אבקות ויש נוזלי, שופכים לתוך זה וזה מוריד את האבן, ולא צריך לגמרי להוריד עד שאתה תראה את הפח, כי לגמרי לגמרי זה לא יכול להיות, כי הצבע תמיד שונה של אם זה אלומיניום ואם זה נרוסטן, לא משנה מה, איפה שיש מים אז זה קיבל צורה אחרת. די שתוריד את האבן ואז אתה עושה את ההגעלה, ואז אתה יכול להיות רגוע. שלכם חג כשר ושמח. כל טוב.
תסכול מצוות. שלום למאזין הבא.
הלו,
ערב טוב.
ערב.
שלום לך.
שלום.
כן.
שלום לכבוד הרב, לדבר אילן מהקריות.
כן, אילן.
רציתי לשאול, היה לי ויכוח השבוע, היה שבוע קצת מתוח עם פיגועים וזה, אז היה לי ויכוח עם אחד קצת דתי, בגלל שיש פיגוע, הוא אומר, הוא טוען שאפשר להציץ בטלוויזיה לראות מה קורה. אמרתי לו שזה לא
נכון. למה? מה יצא לו מזה אם הוא יציץ?
לא הבנתי את זה גם אני, אבל בכל מקרה אמרתי לו שיש ערוץ, הוא רוצה להתעדכן. שלא מפחד, שלא זה.
המטכ"ל או שר הביטחון?
כן. שר הביטחון.
כן. נו.
אני אמרתי לו, הפניתי אותו, אמרתי לו, שאור לציון מדבר על מאמר שמירת הנפש, שם הוא מדבר שהקריינים שם, שהם בעצמם, האנשים האלה הם לא ירי שמיים, והם מכניסים דברי כפירה בדברים שלהם.
בוודאי.
רציתי שתחזק את הדברים, שאני מקליט את זה, ואני אשמיע לו.
אין ספק, אין ספק ידידי, שאין לנו להאזין לכלי התקשורת השונים, ולא רק הטלוויזיה, אפילו לרדיו. גם אם אדם רוצה להתעדכן נפקא מינה, אם הוא רוצה לצאת לרחוב ולדעת באיזה אזור פקוק או איזה אזור פתוח, אז יהיה מותר רק לשמוע, אפילו ברדיו, לשמוע רק מה קורה ומתי, ואם הכביש פתוח או לא פתוח. אבל יותר מזה, לדעת את כל הפרטים האלה, זה גם הורס את הנפש. תדע לך שגם הנושא הזה עדה כאן לפני שבוע ושבועיים לגבי ילדים, אז אמרנו בואו תעשו מבצע יומיים אל תשמעו חדשות, יומיים פשוט לא לשמוע תקשורת, לא יקרה כלום אם לא נדע. בוא תראה, שלמה המלך אמר, יוסיף דעת יוסיף מכאוב. זה שאדם יודע על עוד פיגוע ועל עוד זה, יש לו עוד צלקת בנפש ועוד צער, כשהוא לא יכול לעשות כלום. אם הוא מפיק מכאן לקח שעל ידי זה הוא חוזר בתשובה ומתעורר, אז אולי יש צד נפקותה שידע שהיה איזה פיגוע מסוים. או אם הוא כזה צדיק שהתפילה שלו עושה רושם בשמיים, הוא ישמע שיש פצועים והתפלל עליהם כדי שיתרפאו, ניחה. כמו שכתב הגאון השדה חמד, השדה חמד עליו השלום, היה גאון עצום, כתב את ספרו הענק הזה שדה חמד, הוא כותב שם בצוואתו שהוא לא מתיר להודיע על פטירתו כשהוא ייפטר בגזטה, גזטה זה עיתון, אז לא ייתן לכתוב בגזטה אלא מילים אלו. הוא כתב בדיוק לנוסח מה יכתבו: ביום פלוני בעיר פלונית נפטר, כך הוא כותב על עצמו, חיים חזקיהו מדיני בן קלובידה, כך שם אמו היה, המכונה חכם, חכם ראשי תיבות חיים חזקיהו מדיני. הוא ביקש לפני פטירתו מכל קרוביו ומכריו שישמעו מפטירתו שיתפללו, ילמדו תהילים או משניות לעילוי נשמתו. ואומר, מה רצה סלחמת פה להשיג? שאין עניין להודיע על מישהו שנפטר גם אם הוא גדול בתורה, אלא אם כן כתוצאה מזה יהיה תועלת. ומה התועלת? שילמדו לעילוי נשמתו. זאת אומרת, זו הסיבה. אז עיתון, סתם עיתון או סתם הודעות וחדשות, אין שום אף כמינה, בשביל מה לדעת? מה זה? זה רק מחלה את הנפש. אנחנו איזו מדינה מטורפת שכל חצי שעה אדם צריך להיות מאוד כאן, עדכון חדשות, מחוץ שיש מדי פעם פריצה לאולפן, ויש עדכון מהשטח, ו300 כתבים, אחד נמצא על הגג, אחד בחלון השני, אחד ברביעי, וכל אחד נמצא באיזה מרפסת, וכל אחד יש לו נקודת זווית אחרת, ופתאום יש לנו פרשנים, ואתה רואה שלא כלום, לא קרה כלום במדינה, והמדינה ממשיכה אותו דבר. מה שהיה הוא שיהיה, אותם חדשות, אותם עניינים, אותם ידיעות. אז מה נפקא מינה לדעת? אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים במצב של מלחמה, אנחנו יודעים את זה שיש מלחמה, אנחנו צריכים להתפלל ולזעוק אל הקדוש ברוך הוא. אין שום טעם בדבר הזה. זאת ועוד, להוסיף ביטול תורה בזמן שיש פיגועים, בזמן שיש חרון אף. הגמרא אומרת, בעידנה דריתחה אנשינה נעשה, בזמן שיש מצב מתוח בעולם, מענישים בשמיים אפילו על מצוות עשה. עם אדם עבר בדרך כלל לא מענישים על מצוות עשה, אבל כאן מענישים. כל שכן כאן, בזמן שאנחנו רואים מצב כזה נורא, כל יום אנחנו קוברים חללים חללים, כל יום משפחות שחודות נוספות, כל יום יש תאונות דרכים. אתה שומע כל שבוע מספר ההרוגים בתאונות הדרכים, זה מדהים. אנחנו עוברים את העשרה הרוגים לשבוע בתאונות דרכים לבד, מחוץ לפיגועים ולזה. זה משהו מדהים מה קורה. המדינה הזאת מתקיימת בנס, העם הזה הקיום שלו הוא על טבעי, זה אחד מנסי השם. בולעים אותנו ואוכלים אותנו מכל צד, מחוץ למחלות נוראות, כל מיני צרות, כל מיני תאונות עבודה וכל מיני דברים נוראים שקורים מדי פעם בפעם, ואתה רואה שהקדוש ברוך הוא שומר אותנו. מה נפקא מינה אם אדם ידע או לא ידע? וכי גם הרמטכ"ל עצמו, אם הוא ידע שיש פיגוע או אין פיגוע, מה זה יעזור לו? כי יש לו איזה רשות לעשות משהו? בלי ג'ורג' בוש שהוא יגיד להם מה לעשות, הם לא יכולים לעשות כלום. אז שג'ורג' בוש יסתכל בטלוויזיה. אנחנו נשב ליד הגמרא וליד המשנה, נשב ונעסוק בתורה. אין לנו שום עסק עם הדברים האלה. זאת ועוד, כל אחד בתפקיד שלו. יש אדם שזה התפקיד שלו, לדעת חדשות ולדעת מה לעשות, זה המקצוע שלו, או שזה פרנסתו, אני לא יודע איזה מין פרנסה הזאת, אבל נגיד שיש לו איזה נפקותה מזה. אבל אנחנו העם, האזרח פשוט, די, שמעת? חזק וברוך, תחזור להתפלל, תחזור ללמוד תורה, אין לך ספר לפניך, תקרא תהילים, תגיד משהו, תגיד א' ב' אפילו. זה חמור מאוד. היה מעשה, נספר מעשה נורא, פעם היה עם מור אבי עליו השלום. סיפרתי אותו פעם בראש השנה לפני תקיעת שופר. רואים עד כמה מידת הדין מדקדקים עם האדם. היה מעשה באיזה אברך אחד שלא עלינו נולד לו ילד, והילד הזה לא היה מצב בריאות טוב תקין, וחיברו אותו למכשירי הנשמה, שמו אותו באינקובטור וכל מיני מכשירים, ומור אבי היה שם בדרך, ובמקרה זה היה בבית חולים ביקור חולים. עבר שם, ואותו אברך ראה אותו, אמר אם הוא יכול לעלות, להתפלל. מתי הוא רצה לבקר איזה חולה בבית הכנסת שהיה שם שוכב בבית חולים, מצוות ביקור חולים, הלך לעשות, ואמר לו, יש לו פה את הילד שהוא חולה ונמצא שם בטיפול נמרץ. אז עוד לא היה מחלקת טיפול נמרץ משוכללת כמו שהיה היום, סיפור מלפני בערך 40 שנה, קצת פחות. בקיצור, אותו אברך היה כל כך מצב מתוח, כי הרופאים אמרו נואש לחייו של אותו תינוק, ומורבי ישב על הספסל, היה לומד במסדרון של בית החולים. הוא רואה את האבא הולך ושב במסדרון מרוב צער. אז הוא קורא לו, אומר לו, בעינה, תקרא, תלמד, מה אתה עושה? ביטול תורה. אמר לו, לא יכול ללמוד. אמר, תקרא תהילים. אומר, מרוב צער אני לא מסוגל לקרוא תהילים. אמר לו, תהילים אתה לא יכול, תגיד א' ב', מי תיר לך להתבטל מתורה? אתה רואה, יש ילד ברמינן, ילד שלא נמצא כאן מעבר לדלת, חולה אנוש, חיה בסכנה, ואתה מתבטל פה? תראה איזה מוסר חודר לב. מכאן אדם ילמד מוסר, כמה צריך להיזהר, בפרט בימים האלה. לא לבטל זמן מדברים בטלים, משמיעת רדיו, חדשות, כל רגע. מה נפקא מינה? מה יצא מזה? פלוני אמר, והוא אמר, והיה עוד פיגוע באיזה כביש, ואיזה זה. מה... הפיגוע כבר קרה, מה יצא מזה אם תדע או לא תדע? אתה תחזיר את אותם מתים לחיים בזה שאתה תדע? מה צריך לעשות? שיש פצועים אנחנו יודעים, יש חולים ברמינן, בתי חולים מלאים, הנהלות בתי החולים משחררים הרבה חולים הביתה עם כל מיני הוראות ולבוא לביקורת, והשם ישמור, השם יצילנו מה שיש. אז לכן אין לנו כאן מה לעשות, רק לעבוד את השם ולמוד תורה ויתחזק בלימוד התורה. בוודאי שהסתכלות בפני הטלוויזיה זה אסורה, הן מצד שהמכשיר הזה עצמו הוא אסור, הן מצד שהקריינים הסתכל בפנים שלהם, סליחה, אין לי שום נגיעה נגדם חס ושלום, אבל אדם שלא שומר תורה ומצוות, אדם שלא מניח תפילין, אדם שלא שומר שבת, אדם שלא נזהר באכילת כשר, חמור מאוד להסתכל בפנים שלו. זה קשה מאוד, קשה מאוד, וזה מזיק. לכן בכלל כל ההסתכלות הזאת של כל מיני דמויות ותמונות, לפעמים רצים לראות את פלוני ואת אלמוני ואת שר הזה והשר ההוא, מה אתה מסתכל? תסתכל בצדיקים, תסתכל בתמונות של אנשים קדושים, שים לך תמונות של צדיקים מול הפנים שלך, אל תסתכל בפנים של אנשים כאלה. אז אם אסור להסתכל בטלוויזיה, אם אסור להסתכל בפנים שלהם, אז מה נפקא מינה? מה יש לך לראות שם? אין מה לראות כבר. מה לראות את הפיגוע עצמו, או לראות איך שמובילים חס ושלום הרוגים או פצועים, זה לא תמונה טובה, זה לא טוב להסתכל. כתוב אפילו אדם שמטורף בדעתו, ראשית חוכמה מביא, אסור להסתכל בפני משוגע, לא עלינו. ההסתכלות בפניו מזיקה לנפש, כמו שאסור להסתכל בפני אדם הכועס, כי שולט בו ברמינן באותו רגע כוחות לא טובים. אז כל המראות האלה ידוע נחקקות בנפש האדם. ספר חסידים כותב, צריך להיזהר אפילו את תינוק, לא להראות לו מראות אסורות. שאפילו שהוא תינוק והוא לא מבין, הוא לא רואה, הוא רואה את המראה האסור הזה, הנשמה שלו רואה, וזה אחר כך מזיק לו כשיגדל. מי יודע אם לא שרואים את התמונות של הפיגועים ורואים דם, ובעוונות הרבים מספרים אנשים היום שהם מרשים לעצמם להראות הכל, מראים הכל. אז מה, הכל נהיה מותר? אין צנעת הפרט, אין שום איזה דרך ארץ או מינימום של קצת אסטניסיות ושמירה על ערכים אנושיים? אז רואים כל זה, זה משחית את הנפש, זה שוחק אותה, זה הורס את האדם ומראה לו שחיי האדם לא שווים כלום, הם לא רק פירוטי ערך, חסרי ערך. לכן ודאי שיש לי מנע מהדבר הזה, והשם ישמור את עמו ישראל מכל צו ואויב, שיהיה בשורות טובות.
ועוד הרב, מחילה, פעם שלחתי לך פקס,
פקס? אין לי פקס בכלל.
לא, לא פקס, לא אלפן.
מה שלחת לי?
שלחתי פקס, שאלה ב...
איפה?
באולפן, ברדיו 10.
אני לא יושב באולפן, אני יושב
באולפן. ושם לא הבנת אולי את השאלה, שאלתי על מצוות פזיה ורבייה.
טוב, פעם אחרת נדבר על זה.
טוב.
כל טוב.
כל טוב, תודה.
כבוד הרב?
כן.
לגבי הסדר הקערה, לגבי זרוע, מאזין שואל לגבי המנהג אבותיו היה שלקחו רבע כבס, וחלק מהרבע כבס את הרגל שמו במקום שזרוע צריכה להיות, ועכשיו הוא ברוך השם התחתן, הקים בית משלו, והוא הבין שאולי הוא לא צריך לעשות את זה. האם הוא צריך לעשות התרת נדרים?
מה פירוש הוא לא צריך לעשות את מה?
דווקא ברגל של כבש.
והוא רוצה להפסיק עם זה? זה לא, זה נישואים, זה שנה ראשונה שלו? כנראה. אם זה שנה ראשונה, הוא לא צריך לעשות את התרת נדרים על מה
שנה שנייה.
ותלוי מה הוא היה בשנה שעברה. בשנה שעברה אם סתם הוא עשה אצל ההורים, הוא לא עשה אצלו בבית. אם הוא רוצה לעשות אצלו בבית, ברגע שהוא, בשנה הראשונה שהוא רוצה אצלו בבית, הוא מתחיל את המנהגים שלו כעת, בתור אדם חופשי לעצמו, ואז הוא לא צריך לעשות התרת נדרים על מה שאבותיו נהגו. כי גם זה לא חובה. הזרוע זה רק, יש בזה עניין של לעורר את הזיכרון, כמו שאנחנו עושים בליל הסדר, כל מיני סימנים, כדי שאדם יזכור זרוע, הרי לא אוכלים, הרי את הצדי אנחנו לא אוכלים. בפרט שמרן כתב שנהגו כאן בארץ ישראל, אנחנו נוהגים לא לאכול צלי בליל פסח. נכון, כתוב שמקום שנהגו לאכול צלי אוכלים, מקום שנהגו שלא לאכול אינם אוכלים, זה משנה מסכת פסחים. אבל אנחנו פה בארץ ישראל לא נוהגים לאכול צלי, גם שלא יבואו לומר שאוכלים קודשים בחוץ, כך כתב מרן. אז ואנחנו לא אוכלים את זה, אז כל מה שאנחנו שמים את הזרוע זה רק לזכר בעלמה. וגם אם אין זרוע, אני יודע שהשנה יש מחסור בזה, אז אין לקנות, כי לצערנו יש גם זיופים בקשרויות. שמעתי מקרה איום ונורא, היה באיזה מקום מסוים שהיה ארבע זרועות בבית המטבחיים, קשרו את זה בחוט שנקרא חוט שמשון עם בלומבה, ושמו בלומבה לכל אחד מהזרועות. מה עשה הזייפן? בדרך לקח את אותם ארבעה, פרק את החוט וחיבר ארבעה, עוד שלושה, לכל אחד הוסיף עוד שלושה טרפים, ועשה מארבע עשה 16, והביא את זה לחנות, ונתפס אחר כך, כי מישהו סיפר או נודע שהיו רק ארבעה, ופתאום מצאו שיש 16 במקום ארבעה. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר שיש זיופים של זרוע בשוק, ולכן לא צריך להביא זרוע דווקא, ויכול לקחת חתיכת בשר סתם, יצלה אותה על האש, וישים אותה בקערה בשביל מקום זרוע, כדי לזכור זרוע נטויה. זה צריך רק זיכרון. יש נוהגים להביא כנף אוף, יש כל מיני מנהגים שונים, לא משנה, יביא חתיכת בשר צלי ולא אוכלים אותה באותו לילה. למחרת אפשר לאכול אותה, למחרת ביום אפשר לאכול, אבל בליל הסדר אנחנו לא אוכלים צלי. גם לא נוהגים לאכול בשר בתנור ולא עוף בתנור בליל הסדר, כמובן בגריל, כמובן בעיקר בגריל, אני רוצה להסביר. לא תנור, אלא מדובר גריל, אנחנו לא נוהגים לאכול בליל הסדר, אלא למחרתו. למחרתו אפשר. בליל הסדר אוכלים תבשיל מרושל, או מרושל בתנור, זה גם כן אפשר. אבל בגריל, צלי, או על האש, בליל הסדר לא אוכלים. חוץ לארץ, אני יודע שיש קהילות שנהגו ככה לעשות. פה בארץ ישראל אין לעשות שלא יבואו לומר שאוכלים קודשים בחוץ. לכן אני רוצה לסיכום, שלגבי זרוע, מה שהוא רוצה, אם זו שנה ראשונה שלו, מה שרוצה יעשה. הוא לא חייב לשים זרוע. וגם יתנה מראש שכל מה שהוא עושה, זה בלי נדר.
כן. כבוד הרב, עם כל הקזת הדם, עם כל הצרות שהיו לנו, סוף כל סוף אנחנו לפני שבת הגדול וההפטרה שהנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, אז בסך הכל הזמן משדר לנו אופטימיות.
עם ישראל תמיד משדר אופטימיות בכל זמן ובכל שעה, אפילו ביום תשעה באב להבדיל, שהוא יום צער וכאב ואבל. אנחנו רואים שלא אומרים בו תחנון, בחצות היום קמים מעל הארץ ועושים כמה דברים שהם לזכר לגאולה. תמיד אנחנו מזכירים ואומרים פסוקי לנחמה, כל שכן וכל שכן בימים אלה שהם ימים קדושים וטהורים. אלה ימי ניסן, השבת הזאת זה עשור לחודש, נוצא כמו פסח של מצרים שיצאו ביום חמישי. אז מה אומרת? פסח מצרים חמישי בשבת היה, עשור לחודש היה ביום שבת, שבת הגדול. זה יוצא השנה בדיוק באותה מתכונת, לכן לא צריך להיות מוטרדים. אדרבה, אנחנו נקיים את מצוות החג כולם כהלכתם, מתחילתם ועד סופם. צריך להיזהר מאוד במצוות שמחת החג, לכן נפקא מינה גם בחג לא לספר על מקרים קשים, לא לספר חס ושלום על פיגועים ועל זה שלא יקרו ולא יבואו ולא יהיו. סיפורים עצובים אסור בחגים לספר, אלא לספר רק חסדי ונפלאות השם. אם כוונתו בסיפור להראות את חסדי השם, אז מותר להראות באיזה שפל המדרגה הוא היה ולאן הגיע. שסיפור שסופו טוב, וכמו שאנחנו רואים בהגדה של פסח, אנחנו מספרים שם את כל הצרות, מה שעברו, את הלחץ, גם אני ראיתי את הלחץ שמצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי, ואת כל הצרות שעשו, וזה חלק מסיפור יציאת מצרים. ואחר כך את הניסים והמופתים והאותות שעשה הקדוש ברוך הוא עם אבותינו. כך גם כן יש עניין לספר גם את הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא עם האדם בעצמו, גם כן יש בזה מצווה, זה חלק משבח והלל לקדוש ברוך הוא. אז מה שירבה האדם לספר זה משובח, ומראה מה זה, הרי זה משובח, אמרו רבותינו, מראה שנשמתו משובחת. אדם שהוא מקצר בסיפור ואין בו סבלנות לספר סיפור יציאת מצרים ורוצה העיקר לגמור לאכול ולאכול את המצה וללכת לישון, מראה שנשמתו קצת נמוכה מדי. אבל אדם שמעריך ומספר ושמח ונהנה בסיפור עצמו, אמרו הרי זה משובח. בדרך רמז הפשט, עצם הריבוי זה כדאי וזה שבח. כאן דרשו רמז, ונתפלל הקדוש ברוך הוא בהחלט שכל ימי החג הבאים עלינו יהיו ימים קדושים, טובים ונכונים, נשמור עצמנו מחמץ בכל שהוא, ונצליח לעלות ולהתעלות מעלה מעלה.